כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. שלושה שיודעים. שלום לכם, סוכנות החלל היפנית תנחית גשושית על אחד הירחים של מאדים ותביא לכאן דוגמיות קרקע, לכאן הכוונה היא לכאן לכדור הארץ. זה יקרה ב-2024, בעוד כ-5 שנים. מדובר באחד הירחים של מאדים, דמוס או פובוס. אלה שני ירחים ועדיין לא הוחלט איזה מהם ישמש כיעד לנחיתה של הגשושית היפנית. אנחנו נעדכן. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שבוע חדש, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם איתי באולפן דוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שכן היום הוא יום מותו של פרופסור נתן גולדבלום, אדם שהיה אגדה עוד בחייו. הוא הבקטריולוג שפיתח כאן בישראל את החיסון נגד שיתוק ילדים, מחלה שנגרמת על ידי נגיף הפוליו. בזכותו, אפשר לומר, מדינת ישראל הייתה השלישית בעולם שמיגרה את מחלת שיתוק הילדים ואת נגיף הפוליו. הוא היה חתם פרס ישראל לשנת 1988, ואנחנו נעסוק בנגיף הפוליו ונעסוק בעוד עניינים. במצבים מסוימים עטלפים מעדיפים את חוש הראייה על פני הסונאר שלהם. כך קובע המחקר החדש. סונאר הוא חוש ראייה באמצעות שמיעה. זאת אומרת, קליטה של גלי קול שהם משדרים, קצת כמו בדומה למקם. אז מתברר שיש סיטואציות שבהן עטלפים מעדיפים דווקא לראות באמצעות העיניים, כי הם מסוגלים גם וגם. נעסוק בעוד עניינים. הציירת איידה החלה לצייר לפני כ-3 חודשים, אבל היא כבר מוכרת ציורים ביותר ממיליון דולר לציור. היצירות שלה מבוקשות ברחבי העולם, ואם זה לא מרשים אתכם, נגלה לכם שמדובר ברובוט שמצייר באמצעות בינה מלאכותית. אנחנו מיד נדבר על הרובוט הזה. וגם מי יזכה השנה בפרס אמת בתחומי המדע? 4 הזוכים שקשורים למדע היו איתנו. ובאירופה, גל חום בצרפת בסוף השבוע הזה נמדדו 45 מעלות. אנחנו ממשיך להדכן על מה שקורה באירופה. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. ואנחנו עוברים לפוליו. שלום לדוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אנחנו שוב מציינים היום את יום מותו של פרופסור נתן גולדבלום, שאני לא הכרתי, אבל הנה למדתי שמדובר בבקטריולוג שפיתח כאן את החיסון נגד מחלת הפוליו, כמו שקראו לפעם שיתוק ילדים, נכון? כי זו מחלה שגורמת לשיתוק? כן. אז הנה, תכף גם ישמעו אותך, אבל אני בינתיים אחזור על מה שאת יכולה לדבר? כן, אבל לא שומעים אותך, אבל אני מקווה שדי-ג'יי מקלר יטפל בעניין הזה. אז בואי, תנסי אולי את אחד המיקרופונים פה. נראה לי ש... לא? יש עוד אחד ועוד אחד...
בוקר
טוב. תודה רבה. זה בדיקת סאונד שבפעם הבאה נרשום בפנינו שצריך לעשות את זה לפני התוכנית. אז עכשיו אנחנו שומעים אותך. אז בואי נתחיל מההתחלה, בואי תגדירי לנו מהו נגיף הפוליו.
אוקיי, קודם כמו שאמרת, נכון, המחלה היא מחלה שנגרמת על ידי נגיף, וירוס.
עכשיו שוב, רק למען הדיוק, נגיף או וירוס, זה לא חיידק, זה לא משהו חי.
נכון, זה לא משהו חי שחי באופן עצמי, הוא חי כשהוא בגוף. נגיף הוא בעצם סוג של טפיל מושלם, הוא זקוק לתא של גוף חי אחר, למשל אדם או חיה אחרת, כדי להתרבות. ולכן אם הוא סתם נמצא בטבע, הוא לא מתרבה בטבע, הוא זקוק ל...
אז איפה הוא נמצא בטבע כשהוא לא חלק, כשהוא לא חודר לתא?
אז הוא יכול להימצא בכל מיני מקומות, למשל, מקום שאנחנו מוצאים אותו כיום, הוא הרבה פעמים הביוב או נחלים, והסיבה היא שהוא מופרש ממערכת העיכול. זה נגיף ששייך לקבוצה שנקראת אנטרווירוסים, אנטרו בגלל שהוא בעצם מזהם את מערכת העיכול.
אז... אוקיי, אז זאת אומרת, נגיפים הם פשוט, הם לא חיים, אבל הם עורבים לנו בין אם במערכת הביוב וכו'. אני משער שמדובר במקטע של DNA או RNA, סתם איזשהו חומר גנטי כזה, נכון?
זה חומר, זה מיקרואורגניזם מאורגן, זאת אומרת, יש לו חומר גנטי, עטוף בחלבונים, יש לו מבנה מאוד ברור.
אז הוא חצי משהו חי, חצי.
הוא מאוד חי כשהוא נכנס לגוף, ואז הוא מתרבה, ויכול לגרום לנזק לתאים וכולי, אבל אז כשהוא מופרש לסביבה...
לא, אני מדבר על זה כי אנחנו יודעים שבאמת אנטיביוטיקה לא פועלת נגד וירוסים.
יש נגיפים, וירוסים שיש תרופות נגדם, למשל HIV, אבל להרבה מאוד וירוסים אחרים אין תרופות, כמו גם לאנטרווירוס הזה שנקרא פוליו.
אוקיי, אז איך הפוליו באמת הגיע לעולמנו?
לא יודעים בדיוק איך הוא הגיע, אבל יש עדויות מאוד מוקדמות, כבר מתחריטים ממצרים העתיקה, שהנגיף הזה קיים. יש תחריטים של אנשים שנראים בדיוק כמו היום אנשים עם פוליו, זאת אומרת, אנשים עם גפיים מקוצרות, רזות, תקות, הולכים עם קביים. אז הנגיף הזה קיים בעולם כבר המון המון שנים, אלפי שנים.
אנחנו בעצמנו שמענו סיפורים על אנשים כאן בישראל בשנות ה-50-60.
תכף נגיע לישראל, נכון? ב-50-60, אבל אלפי שנה לפני כן כבר יש עדויות לכך. ובסוף המאה ה-18 הוא גם המחלה תוארה קלינית. ובעצם מה שקרה הוא שלפני העידן החדש, לפני סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בגלל שתנאי ההיגיינה היו כל כך גרועים, הנגיף הזה היה מפוזר בכל מקום, ואנשים היו נדבקים בגיל מאוד צעיר. עכשיו, מה קורה בגיל צעיר? אנחנו מקבלים נוגדנים מההורים שלנו, מהאימהות שלנו, כשאנחנו עוברים בתעלת הלידה, וכן במהלך ההיריון. ולכן תינוק שנולד ונחשף לגורם זיהומי בגיל מאוד מאוד צעיר, בחודשים הראשונים לחיים, הוא עדיין הרבה פעמים מוגן מהמחלה הזאת, על ידי הנוגדנים שהוא מקבל הן שעברו לו דרך השליה, והן
אומרת,
דרך הלב.
זאת אומרת, דווקא העובדה שהנגיף הזה היה נפוץ, זה גרם לתינוקות בהתחלה להידבק, אבל הם היו מוגנים, ואז מה, הם פיתחו בעצמם את הנוגדנים?
ולכן הם פיתחו נוגדנים, ולא פיתחו מחלה קשה, והמחלה כן הייתה קיימת, והייתה מפוזרת בעולם, אבל לא גרמה למחלה קשה. ודווקא השיפור בתנאי ההיגיינה, המודעות לצורך בניקיון המים וכולי, גרם לכך שאנשים התחילו להיחשף אליה בגיל יותר מאוחר, כשהם היו עלילים, הם יכלו להידבק במחלה, ואז באמת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הופיעו התפרצויות יותר רציניות של הנגיף הזה.
אז למה הוא
קורה? ואז הוא בא לתודעה.
אוקיי, אז בואי שוב נחזור למה שהוא גורם. זה נגיף שמשהו יושב על מערכת העצבים, במה הוא פוגע?
אז כמו שכבר רמזתי קודם, נדבקים דרך מערכת העיכול. זאת אומרת, אחרי שאנחנו נחשפים לצואה, דרך מים, דרך החלפת טיטולים, דרך מגע ישיר, הנגיף נכנס דרך מערכת העיכול, דרך הפה, ואז הוא מתרבה ממערכת העיכול התחתונה. דרך הדבר הזה הוא נכנס לזרם הדם, מגיע לאיברים שונים, מתרבה שם שוב, גורם עוד פעם לזריעה בזרם הדם, ואז מגיע למערכת העצבים. למערכת העצבים הוא בדרך כלל מגיע לחלק הקדמי של שורשי העצבים שנמצאים לאורך חוט השדרה, הוא גם יכול להגיע למקומות אחרים.
כן.
ואז הוא בעצם גורם להרס של התאים האלה של חוט השדרה. ובעקבות הדבר הזה יכול לגרום לשיתוקים.
ולכן...
כך אנחנו מכירים את המחלה. בעצם... צריך לציין פה שמה שאנחנו מכירים כאנשים שנפגעו מפוליו או חולים שנשארו משותקים בגלל פוליו, זה קצה הקרחון, מכיוון שמתוך 100 אנשים שידבקו בנגיף הזה, רק פחות מ-5% יפתחו איזשהו סימן קליני של מחלה. זאת אומרת, מה זה סימן קליני? היא יכולה לגרום למחלה דמוית שפעת, עם חום, כאבי שרירים.
אבל היא לא בהכרח...
היא יכולה לגרום לשלשולים, או נכון, שנייה, או לדלקת של קרומי המוח. Okay. אבל המחלה הראשונית הזאת חולפת, ורק בשיעור קטן מהאנשים האלה, אחד ל-100 או אחד ל-200, תתפתח מחלה שיתוקית.
אני לא בטוח שזה מרגיע אותנו, כי גם אחת ל-200 זה משהו שהוא מפחיד.
אתה צודק לגמרי. זאת הייתה מחלה שגרמה לי להתפרצויות בשנות ה-50 בארצות הברית. עשרות ומאות אלפי אנשים נשארו משותקים. זו מחלה שממש אימה על ארצות הברית.
ברגע שהנגיף הזה יושב על מערכת העצבים או פוגע בעצב, אז גמרנו, הרגל משותקת וזהו, נכון? זה לא משתקם.
במרבית המקרים, כשכבר יש נזק למערכת העצבים וישנם שיתוקים, הם לא חולפים אחר כך ונשארים. בעצם זה מעניין, כי זה יכול להוביל לשיתוקים. אנחנו מכירים את האנשים המבוגרים שנדבקו בפוליו, שהם נכון. כאלה שיש להם צליות, בדרך כלל זה היה גורם לשיתוק לא סימטרי של אחת הגפיים, ובדרך כלל נכון. הגפיים תחתונות. אבל במקרים יותר קשים, זה גם הגיע לשרירי מערכת הנשימה, או אפילו לגזע המוח, ויכלו לגרום לאי ספיקה נשימתית. וואו. ובעצם הטריגר להתפתחות מערכות ההנשמה החדשות שקיימות היום, קשורות למגפה הזאת של הפוליו, שגרמה להרבה אנשים לאבד את היכולת שלהם לנשום באופן עצמאי. כמובן שהיו גם מקרי תמותה, אבל אז הומצאה ריאת הברזל, שאחר כך הוחלפה על ידי מערכות יותר חדשות להנשמה מלאכותית, שכמובן קיימות גם היום.
טוב, אז הנה למדנו באמצעותך שקודם כל מדובר בשיתוק ילדים, מחלה שנגרמת על ידי נגיף, כמו שאמרנו, לא חיידק, זה לא משהו חי, הוא חצי חי. כזה שעורב לנו במערכות ביוב, בדרך כלל נפלט מצואה וכו', ואיכשהו מופץ, מתרבד באמצעות מערכת העיכול, משם מופץ ככל הנראה באמצעות הדם למערכת העצבים, לאיכות השדרה. בסופו של דבר, עשוי, לא תמיד, אבל עשוי לגרום לשיתוק, ועשוי זה מספיק מפחיד לנו. עכשיו, שוב, אנחנו יודעים שיש חיסון נגד פוליו, נכון? לדעתי, אפילו בילדותי, אנחנו אפילו חיסנו אחרים. הייתה איזו תקופה בישראל שנתנו שלוש טיפות כאלה לציבור,
נכון? היו תקופות שונות. בעצם הנגיף, כמו בשאר העולם, היה איכשהו אנדמי, לא, גרם לכמה עשרות בודדות של מקרים בארץ, עד תחילת שנות ה-50. אז התחילו להופיע המגיפות הראשונות. בין 49 ל-51 הייתה מגיפה מאוד גדולה של פוליו בארץ, קראו להם הילדים עם הברזלים. עוד לא היו חיסונים, התחיל כבר בארצות הברית המרוץ לפיתוח חיסונים, אבל בעצם מסתבר שבשנת 1951, okay. בשנה אחת היו 1,600 אנשים שחלו בשיתוק בעקבות פוליו בישראל.
וואו.
ואנשים לא ידעו איך להתמודד עם זה. ידעו שזה עובר מאדם לאדם, והכניסו את הילדים האלה לבידוד, ולא אפשרו להם ממש הרחיקו אותם גם מהמשפחות שלהם.
עכשיו, עד כמה זה באמת מדבק?
זה מדבק, זה מדבק. אמרת שזה מצוי, זה עורב לנו בביוב, אבל למען האמת, זה פשוט מחלה שמדבקת מאדם לאדם. אנחנו רק מאתרים אותה בביוב, כי שם, לשם נשפכת הצואה.
מגע עם רוק, צואה.
מגע עם רוק וצואה, בדיוק, הדברים האלה. ולכן בשנות ה-50 התחילו מגפות, עד שאחר כך התפתחו כאן החיסונים, אם תרצה נדבר גם על זה בהמשך, ועד שהיו חיסונים, באמת היו מגפות מאוד גדולות, שבהדרגה הוכנסו למדינה החיסונים. בשנת 1957, כמו שאמרת, אחרי שפרופסור נתן גולדבלום התחיל לייצר בארץ את החיסונים הראשונים של פוליו, את חיסוני הסלק, התחלנו לראות ירידה מאוד משמעותית, אבל שוב, סיפור ארוך עם עניין החיסונים. רוצה שניכנס לזה עכשיו?
תשמעי, אנחנו רוצים, קודם כל, היום אנחנו מוגנים מפני המחלה, מלבד אלה שלא מחוסנים.
צריך להגיד, אנחנו עשינו פה כל מיני דברים לאורך השנים, המדינה עשתה כל מיני דברים לאורך השנים, ואחד מהדברים,
כדי להיפטר מהנגיף בני אדם?
כדי להיפטר וגם לנטר טוב מה קורה בארץ, ולכן משנת 1988, שאז הייתה ההתפרצות האחרונה של מקרי פוליו, אולי את זה אתה זוכר, אני זוכרת את זה.
לדעתי 88, כן.
אני הייתי חיילת וקראו לי לבוא לקבל חתיכת לחם עם טיפות עליה.
אז אנחנו נתנו לתלמידים בתיכון. בדיוק. בתיכון, זה היה נכון.
זה רק אומר שאתה יותר צעיר ממני.
אני משאיר שלא הרבה. עם קמת במצח אני אומר את זה. אבל כן, אז שוב, יש התפרצות. מה גרם להתפרצות הזו? זאת אומרת, האם זה משהו שיכול להתפרץ שוב?
אז שוב, אז בשנות ה-50 עוד לא היו חיסונים. אז בשנות ה-50 עוד לא היו חיסונים. בשנת 57 התחילו בארץ לחסן בחיסון הראשון, שהיה חיסון מומת. החיסון הזה היה מאוד יעיל והוריד בעשרות מונים את המחלה בארץ, השכיחות של המחלה בארץ, אבל עדיין היו חולים מדי פעם. וזאת למה? החיסון הראשון שפותח הוא היה בעצם חיסון מומת. מה זה חיסון מומת? מה זה חיסון באופן כללי? חיסון באופן כללי, כשאנחנו נותנים חיסון לילדים, לאנשים, אנחנו מנסים לדמות את מה שמערכת החיסון שלנו עושה כדי להגן עלינו, כשהיא נתקלת באיזשהו מיקרואורגניזם. לצורך העניין הזה זה נגיף, וירוס. ולכן אנחנו נותנים משהו שמדמה את המחלה האמיתית, כדי שמערכת החיסון שלנו תתעורר ותייצר נוגדנים.
זאת אומרת, משהו שיגרה את מערכת החיסון לפתח את הנוגדנים למחלה, בלי כמובן לחלות בה.
בדיוק. החיסון הראשון שפותח על ידי ג'ון הסלק האמריקאי, היה חיסון שבעצם הוא מומת. מה זאת אומרת? מגדלים את הנגיף בתנאים כלשהם, כשהוא גדל, הורגים אותו בתוך פורמלין, כך שהוא לא יכול להתרבות בגוף. ואז כשנותנים לנו אותו בזריקה, אנחנו חושפים את מערכת החיסון לכל החומר הזה שהוא הנגיף, אבל הנגיף לא יכול להתרבות. ולכן הוא לא מגיע למערכת העיכול, ולא נוצרים לנו שם נוגדנים ספציפיים בתוך מערכת העיכול. החיסון מאוד מאוד יעיל במניעת מחלה קלינית. זאת אומרת, מי שיחשף לנגיף אחרי שהוא קיבל את החיסון הזה, החיסון הראשון שהיה, הוא מוגן.
הגוף כבר מכיר את הנגיף ויש לו כבר תותחים.
אבל אני מזכירה לך שכשהנגיף הזה נכנס לגוף, הוא נכנס דרך מערכת העיכול, והוא קודם כל מתרבם במערכת העיכול, ושם אנחנו לא מוגנים. ולכן בתקופה הזאת, האדם יכול להמשיך להפריש את הנגיף, ובעצם לחשוף אחרים לנגיף, למרות שהוא לא יפתח סימני מחלה. כשהנגיף יחדור לדם, הוא ישר יתקל בנוגדנים, ובתאים אחרים של מערכת החיסון שיהרגו את הנגיף. ולכן בהמשך פותח החיסון החי מוחלש, החיסון של סייבין, זה היה החיסון השני. מהסיבה הזאת שסיפרתי לך, בהתחלה עדיין היו אירועים שלהם.
שמה זה אומר חי מוחלש? רק בואי באמת נשלים את הנקודה
חיסון
הזאת.
חי מוחלש זה חיסון שבעצם בו אנחנו מגדלים את המיקרואורגניזם, הנגיף הזה, ואז לא הורגים אותו לחלוטין. מאפשרים לו... הוא מאוד מאוד מוחלש, הוא לא יכול להתרבות במערכת העצבים ולגרום לנזק באופן רגיל, אבל הוא כן עדיין יכול להתרבות קצת במערכת העיכול. יש לזה כמה יתרונות. דבר ראשון, אנחנו נותנים אותו דרך מערכת העיכול, לא צריך לתת זריקה, זה יותר קל. לוקחים אותו בטיפות או על חתיכת לחם. הדבר השני הוא שהוא באמת מתרבה בתוך מערכת, הוא מגיע למערכת העיכול, הנגיף הזה המוחלש, הוא מתרבה שם קצת ומייצר תגובה מקומית מונעת אחר כך מהנגיף האמיתי גם להתרבות במערכת העיכול. ולכן הנגיף הזה לא יכול להיות מופץ הלאה. החיסון עצמו, שהוא קצת מתרבה במערכת העיכול, הוא כן מופץ לסביבה, ואז הוא גורם למה שאנחנו קוראים חסינות העדר. בעצם על ידי זה שהחיסון החי מוחלש מופרש למערכת העיכול, אנחנו מפיצים אותו גם לאנשים שהם לא התחסנו באופן ישיר, וכך אנחנו מגדילים את האפקט של החיסון.
טוב, בתקופה שבה אנחנו שומעים קולות מוזרים של אנשים שמתנגדים לחיסונים, זה יכול להיות פתרון נהדר.
זה נכון.
פשוט לחשוף אותם
בלי נכון. ש... הסיבה, שוב, כמו בכל דבר, בכל עלייה יש קוץ. הסיבה שלא, שמנסים באיזשהו שלב להימנע מהדבר הזה, באמת חיסונים חיים מוחלשים הם מאוד יעילים, הם בגלל שבתנאים מסוימים בחיסונים האלה יש גם סכנות. בתנאים מאוד מאוד נדירים. סכנה אחת היא שאנחנו נותנים את החיסון הזה לילד שיש לו מערכת חיסון לא תקינה, ואז הוא יכול בעצמו לפתח מחלה מהחיסון. קוראים לזה באנגלית, וקסין אסושייטד פוליופרליזיס.
מה הסיכוי שזה יקרה?
אם בן אדם עם מערכת חיסון תקינה זה לא קורה, בחיסונים, בעבר שניתנו, גם על זה אנחנו ככה מתמודדים עם הדבר הזה גם היום, זה נגרם אחד למיליון או יותר.
רולטה אומרת, שאני מוכן לסובב.
בזמנו, כשהמחלה הייתה מאוד שכיחה, זאת אומרת, בהתפרצויות של שנות ה-50, okay. היו בערך 12 מקרים לאלף איש. זאת אומרת, יותר מ-1 ל-100. אז 1 למיליון זה בהחלט סיכון נמוך פימונים.
ודאי. ואחת למיליון, גם אם עשויה להיות באמת תקלה כזו, טוב, עדיין אני לא בטוח שהייתי לוקח סיכון של לא לחסן ילד, כמובן. גם כי אני יודע... שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. במצבים מסוימים, עטלפים מעדיפים את חוש הראייה שלהם על פני הסונאר. כך קובע מחקר חדש. סונאר הוא חוש ראייה באמצעות שמיעה, למעשה. זה לא ממש אוקסימרון, מיד נבין. מדובר בקליטה של גלי קול שהם משדרים. העטלפים משמיעים קול, מסוגלים לקלוט אותו, את הגלים החוזרים, וכך הם למעשה בונים תמונה כמעט ויזואלית לפי גלי הקול שהם משדרים החוצה וקולטים. קצת כמו מקם, זה קצת כמו לשלוח גלים של מקם, ואז לבנות תמונה על פי ההחזרים מהמקם. אז לעטלפים מתברר שיש גם יכולת לראות כמונו, ממש כמונו, וגם לקלוט את מה שקורה מסביב באמצעות גלי קול, זאת אומרת מקם. ומתברר שהעטלפים לעתים מעדיפים לראות דווקא באמצעות העיניים ולא באמצעות הסונאר, זה תלוי בסיטואציה. את המחקר עצמו הוביל פרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, והוא בוצע על ידי סשה דנילוביץ' בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. מאמר על כך פורסם בסוף השבוע הזה בכתב העת Science Advances, ואנחנו שמחים לומר שלום לזואולוג, לחוקר העטלפים, פרופסור יוסי יובל, שנמצא באוניברסיטת תל אביב, ומי שערך את המחקר. שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אז בוא ספר לנו מה העטלף יודע לעשות, ובאילו מקרים הוא מעדיף חוש אחד על פני האחר.
אוקיי, אז קודם כל בוא נשים את השאלה בקונטקסט, כמו שאומנם כבר הצגת, אבל השאלה היא איך משקללים מידע מכמה חושים, שאלה שרלוונטית גם לנו, בני אדם. תחשוב על עצמך חוצה כביש, שומע מכונית מגיעה מצד שמאל, רואה מכונית מגיעה מצד ימין, איך המוח שלך מאבד את זה, ואיזה מסקנות הוא מסיק. זה הקונטקסט.
שאלה מצוינת, נכון?
כן. ובעטלפים יש לנו הזדמנות לבחון את זה אולי בצורה אפילו קצת יותר מעניינת, כי יש להם, כמו שאמרת, שני חושים ראייה, בואו באמת נדגיש שהטלפים רואים, וסונר, או כמו שאמרת מקם, רק שסונר הוא אקוסטי בעצם, שמאפשרים להם, שני החושים מאפשרים להם לחוש את העולם המרוחק מהם, עד כדי עשרות מטרים, בצורה ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. לכן בעצם השאלה מאוד מסקרנת, איך הם משקללים את השניים. עשינו סדרה של ניסויים שבוחנים במצבים שונים איך הטלפים עושים את זה. אולי אני אתחיל עם התוצאה המסקרנת ביותר בעיניי, והיא שהטלפים יכולים לתרגם את ההדים שהם קולטים, כלומר את התמונה האקוסטית, לאיזושהי רפרזנטציה ויזואלית. אני לא רוצה להגיד לתמונה תלת-מימדית, זה אולי קצת יותר מדי, אבל לאיזושהי רפרזנטציה ויזואלית. איך עשינו את זה? בעצם סשה, כמו שאמרת, סשה דנילוביץ', ימנע הטלפים להבחין בין שני עצמים בחושך מוחלט על פי ההחזרים שלהם בלבד. כלומר, הטלפים מעולם לא ראו את העצמים, והם למדו לסווג, להפריד ביניהם. בעצם כמו שמאמנים כלב, הם למדו לנחות על העצם הנכון מבין השניים. כעבור כמה חודשים, כשהטלפים כבר היו מאומנים, היא בחנה אותם בפעם ראשונה באור. כלומר, היא מדליקה את האור, מאפשרת להם לראות את העצמים, ומונעת מהם אפשרות להשתמש באקוסטיקה בסונר, על ידי זה שהיא שמה אותם בתוך מין אקווריומים כאלה שקופים. כלומר, אפשר לראות אותם, אבל מבחינה שמיעתית הם נשמעים אותו דבר, ההד שלהם הוא זהה, והטלפים אכן מצליחים מיד לזהות את העצם הנכון. מה שמראה בפעם הראשונה שעושים ניסוי כזה, שבעצם הם יודעים לקחת את המידע האקוסטי ולתרגם אותו לאיזושהי רפרזנטציה ויזואלית. בעצם זו שאלה שכבר מעסיקה את החוקרים הרבה מאוד שנים, ואני לא חושב שפתרנו אותה, רק התקדמנו קצת לכיוון הבנתה, והיא איזה סוג של תמונה הטלפים מסוגלים לבנות על פי ההדים שלהם, כן? כמה מדויקת התמונה שהם יכולים לשחזר.
למרות שאני מוכרח לומר שקשה לנו לתפוס את זה, זה קצת כמו לנסות לתפוס חוש שלא קיים אצלנו. כן, זה שאנחנו רוצים לחשוב על איזושהי תמונה, הרי אנחנו מניחים שזו תמונה, אבל אולי זה משהו שהוא, אתה יודע, זה בין צליל לחוזי.
אז מסכים לחלוטין, אבל בוא תנסה אולי לדמיין את המצב הבא, שאולי, אני לא בטוח, אבל אולי עוזר לך לשים את עצמך בתוך הטלף, והוא שאתה מכניס את היד לתוך איזשהו שק וממשש עצם שנמצא בו,
כן.
ובונה בראש איזושהי תמונה של העצם
מעניין,
הזה.
מעניין, וואו.
כן?
מעניין.
יכול להיות שזו המקבילה בעצם.
זה, כן. זה באמת מסקרן מאוד, וגם בוא, אני שוב חוזר ברשותך, עשית הבחנה באמת מוצדקת בין מקם, אנחנו בדרך כלל לצרכים צבאיים בדרך כלל משתמשים במקם, שהוא משדר גלים אלקטרומגנטיים וחוזר, נכון, את ההחזרים, נכון. באמת במקרה של הטלף אלה גלי קול, אתה מדבר על, נכון, הדים והחזרים, אלה גלי קול, אז אבל זה מאוד מסקרן, אז אתה אומר שהם כן מצליחים לייצר סוג של תמונה.
נכון, נכון, כמובן שנצטרך עוד הרבה מחקרים כדי לנסות להבין מהי מידת הדיוק של התמונה הזאת. עכשיו, בניסוי אחר שאנחנו עושים בעצם, שהוא עונה על השאלה, או אחת השאלות, מתי הם מעדיפים את זה, מתי הם מעדיפים את זה, סשה מאמנת אותם הפעם להבחין בין שני עצמים, באמצעות גם ראייה וגם סונר. כלומר, הם יכולים להשתמש במה שהם רוצים, והם אכן, האור דולק, אז הם רואים, והם גם משתמשים באקולוקציה או בסונר, ואחר כך היא בוחנת אותם באמצעות כל אחד מהחושים בנפרד. ומה שהיא מגלה, זה שהם לא למדו את רפרזנטציה של העצם סונארית, אלא רק ויזואלית. כלומר, כשהיא בוחנת אותם רק בחושך מוחלט, אז הם לא יודעים לבצע את המשימה, אפילו שהם ידעו לבצע אותה קודם באמצעות שני החושים, וכשהיא בוחנת אותם באור, הם מיד יודעים מהו העצם הנכון. כלומר, כשאתה נותן להם אפשרות להשתמש באיזה מהחושים שהם רוצים, במקרה הספציפי הזה, הם בוחרים להשתמש בראייה דווקא ולא בסונאר. להערכתנו, זה מכיוון שראייה נותנת רזולוציה מרחבית, זוויתית, טובה יותר. סונר הוא טוב מאוד במדידת מרחק, אבל אם אתה חושב על רזולוציה זוויתית, על פרטים, אז ראייה מנצחת בעצם.
זאת אומרת, יש להם שני כלים שהם יכולים להשתמש בהם, והם מעדיפים את הראייה. אחת, הנה גם למדו באמצעות המחקר הזה, שאין להם רק יכולת לקלוט את מה שקורה מסביב באמצעות סונר, אלא הם רואים,
נכון,
ממש בדיוק
כמונו. נכון, זה מאוד חשוב.
ונכון, ויש להם פשוט עוד עוד עניין, עוד אלמנט שהם מסוגלים לתפקד באמצעותו.
נכון.
והנטייה שלהם היא להעדיף דווקא את הראייה. אתה אומר שיש לה יתרונות על פני הקליטה של ההחזרים של גלי.
אז אם אני מנסה לסכם, קודם כל, אתה יודע, ראייה הייתה שם קודם, מבחינה אבולוציונית, ואין סיבה לוותר עליה, כל עוד היא נותנת לך משהו. כמובן שיש לה גם עלות, אבל אין סיבה לוותר. אם אני מנסה לסכם באופן קצת גס, מתי הם עושים את זה, סונר נותן לך מידע מרחקי טוב יותר, אומדן מרחק, כן? כי גלי הכל נעים וחוזרים, ואתה יכול למדוד מרחק. אז אם אתה מנסה לנחות על משהו, לנחות על ענף אם אתה עטלף פירות, או לתפוס חרק אם אתה עטלף שאוכל חרקים, אז הסונר נותן לך מידע מאוד מאוד בר ערך שקשה להשיג אותו בראייה. אבל אם לעומת זאת אתה רוצה לזהות עצם או לראות משהו רחוק, אתה מנווט לאורך מרחקים, למקרים כאלה הראייה כנראה שימושית יותר, כמובן שיש גם את השאלה איך אתה משקלל את שניהם, זה לא או זה או זה.
נכון, כן? אתה התחלת באמת את השיחה הזו עם עניין השקלול, שהוא באמת טלטל אותי, הוא באמת מרתק, זו שאלה שגם אפשר לשאול בכל מה שקשור לבני אדם באמת, איך אנחנו נכון, משקללים באמת מידע מכמה חושים, ועושים נכון. את התיעדוף בשברירי שניות.
נכון, אז יש אנקדוטות שאומרות, אולי קצת יותר מאנקדוטות, שאני לא אליב אף אחד, אבל שמידע ויזואלי מנצח מידע אקוסטי כשזה מגיע לקביעת מקום של גירוי, כלומר אם משמיעים לך משהו ומראים לך משהו במקום קצת אחר, בו זמנית אז אתה מפרש את המיקום של הצליל כמיקום של מה שראית, כלומר מידע ויזואלי מנצח מרחבית, קצת דומה למה שראינו בעטלפים. Okay. לעומת זאת, מראים שמידע אקוסטי מנצח טמפורלית. אנחנו מאוד מאוד משתמשים באקוסטיקה כדי לקבוע את הזמן של הדברים. כלומר, אם אני למשל מראה לך גירוי אחד, אבל משמיע לך שני צלילים בהפרש זמנים מאוד קצר, אתה תופס את זה כגירוי אחד בלבד, למרות שהיו שם שניים. כלומר, אנחנו מאוד מאוד משתמשים במערכת השמיעה כדי לקבוע זמן של דברים, לעומת זאת משתמשים במערכת הראייה כדי לקבוע מיקום, אבל זה באמת גס ומכליל. איך אנחנו עושים את זה בפרטי פרטים, אנחנו לא ממש מבינים.
עכשיו, אבל אתה, כן, גם עוד עניין מעניין שעלה בשיחה, זה העניין שכן הם מצליחים לייצר סוג של תמונה כתוצאה מהמידע הקולי. שמצליחים נכון. לקלוט. נכון, אני מנסה להתראות, כי אני יודע שיש אנשים עיוורים שמשתמשים בכל מיני מכשירים שמזכירים מעט את השיטה הזאת של העטלפים, משהו שמשמיע קול או צקצוק כזה, ואז הם איכשהו קולטים את זה. מעניין אם המוח מסוגל באמת לייצר תמונה על סמך נכון. מידע אז, כזה.
אז אני אגיד כן, ואז אני אגיד לא. אז קודם כל, זה באמת אחת השאלות הכי מרכזיות בסונר של העטלפים, איזה סוג של תמונה הם מסוגלים לייצר באמצעות החוש הזה, זו שאלה שמעניינת מצד אחד מהנדסים שרוצים לחכות אותו, ומצד שני פילוסופים, נכון? כולל המאמר המפורסם, What is it like to be a bat, כן? איך בעצם העטלף תופס את הסביבה שלו, ואנחנו לא נבין כנראה לעולם, אבל ניסויים מהסוג הזה יכולים אולי טיפה להתיק לקדם אותנו לכיוון הזה. מבחינת אנשים עיוורים, אני אגיד, הסונר שלהם במרכאות, יש אנשים עיוורים שמשתמשים, כמו שאמרת, בקולות כדי לתפוס את העולם, לתפוס לשון perception, אז הוא שונה מאוד מזה של העטלפים, אין להם נוירונים במוח שמודדים מרחק כמו שיש לעטלפים, ולכן by definition תמונת העולם שהם בונים היא מוגבלת יותר, אם כי מהצד השני אני אגיד שיש הרבה ניסויים שמראים שהקורטקס הוויזואלי, האזור המוחי שמאבד ראייה במוח של האנשים האלה, מופעל ואפילו מופעל מרחבית, כאשר הם שומעים קולות או הדים. כלומר, יש כן עיבוד שאפשר להגיד אולי מייצר איזושהי תמונה מבוסס על הקולות שהם בעצם משתמשים בהם.
מעניין, טוב, אני גם משער שהמוח שלנו עבר מספיק פלסטי באמת כדי לייצר נכון. אפילו תמונה באמת ממידע קולי, וזה מרתק. אני ממש מודה לך על השיחה הזו, הזואולוג פרופסור יוסי יובל, חוקר העטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, מי שעמד מאחורי המחקר הזה. תודה רבה לך.
בוקר טוב לכולם, תודה.
ואנחנו חוזרים לדוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, שוב שלום לך.
אהלן.
טוב, אנחנו שוב נזכיר שהיום אנחנו מציינים את יום מותו של מי שאחראי בין היתר לכך שאין כמעט פוליו, נגיף הפוליו כמעט ולא קיים, מה שגרם לשיתוק ילדים, אנחנו יודעים גם בהיסטוריה שלנו, שכאן במדינת ישראל, פרופסור נתן גולדבלום, הוא הבקטריולוג שפיתח את החיסון נגד שיתוק ילדים, מחלה שנגרמת על ידי נגיף הפוליו. התחלת מעט לדבר על ההבדל בין החיסונים השונים, שזה משהו שהוא רלוונטי בכלל לחיסונים, נכון?
נכון, והוא באופן ספציפי מאוד רלוונטי לעניין הפוליו.
אז איך התפתחו החיסונים לפוליו? זאת אומרת, איך החוקרים...
אז באמת, זה היה, הכל התחיל מארצות הברית. בעצם מה שעורר את המרוץ הזה, זה היה, הייתה העובדה שפרנקלין רוזוולט, שלימים הפך להיות נשיא ארצות הברית, חלה בפוליו. ובעצם בשנת 1938 הוא בעצם ייסד את הקרן הלאומית לשיתוק ילדים, שמימנה מחקרים לפיתוח פוליו, הם הצליחו גם לגייס הרבה מאוד כסף מהציבור, הם התחילו את מצעדי הפרוטות האלה, The March of Dimes, והצליחו לגייס המון המון כספים.
זה מושג מתורגם, מצעד הפרוטות, נכון? וואו.
זה הוקם לצורך העניין הזה, והייתה באמת בעלה מאוד גדולה בארצות הברית, היו התפרצויות כבר משנות ה-20 של המאה הקודמת,
יש לי איזושהי תחושה, זה קצת כמו בכל מה שקשור לנגיף ה-HIV, כשהאנושות רוצה להתאפס על משהו, זאת אומרת, רוצה להילחם במשהו, וכולם משנסים מותניים ואיכשהו מתארגנים, בסוף אנחנו מנצחים את האויבים, במקרה הזה זה נגיף, אני חושב שגם ככה
היא בעת שהביא עוד לא הצלחנו וכבר עברו הרבה שנים,
לא, אבל באמת... מה זאת אומרת, אנשים חיים עם זה כמחלה כרונית,
נכון,
לא?
נכון, אבל לא הצלחנו למצוא תרופה שתמגר את זה. יש איזה תרופות ניסיוניות כרגע, אין לנו חיסון ל-HIV עדיין, אנחנו עוד לא הגעתם.
אני מאמין באנושות, אבל אנחנו יש לנו... ברגע שנפסיק להתעסק בכל מיני שטויות, ממש שטויות, אז אולי נפתור הכל, כולל סרטן וכולל הכל. אבל הנה, גם אנחנו בדרך, אנחנו בתקופה
שבה... בפה שלך, מה שנקרא.
שומעים הרבה... כן, הנה, אז זה סיפור מרתק מה שסיפרת עכשיו.
אז בדיוק, אז התחיל איזשהו מרוץ לפתח את החיסון כנגד הפוליו, שבאמת...
כי זה היה משהו נפוץ מאוד אז בארצות הברית?
היו מאות אלפי ילדים ואנשים שנדבקו במחלה, משפחות שלמות שנדבקו, ובאמת הייתה חרדה נוראית, ופרנקלין רוזוולט, שכאמור, חלה בפוליו ונשאר נכה, גייס לזה הרבה מאוד משאבים. והתחילו במקביל גם, היו כל מיני התקדמויות של טכנולוגיות אחרות, למשל, העובדה שאפשר היה לגדל תאים במעבדה. לפני כן עשו ניסיונות על חיות, על קופים. כבר אמרתי לך קודם שנגיף, אי אפשר, הוא לא גדל בלי איזה אורגניזם שלם שבו הוא כן. מתלבש על התאים שלו ומתרבה. אז אי אפשר לקחת אותו כמו חיידק ולגדל אותו בחוץ.
כי הוא או תפיל, כמו הוא חייב לפעול על לחם. מחסה מסוים. כן,
הוא חייב לפעול, הוא חייב להתרבות בתאים חיים. ורק בשנות ה-40 התחילו בעצם לפתח טכנולוגיות שאפשרו לגדל תאים, שבאמת המקור שלהם היא מקור כליות של קופים וכו', ואז התחילו הטכנולוגיות להשתפר, ובאמת היו במקביל שני מאמצים. המאמץ הראשון זה המאמץ של ג'ון אסל, כשהוא רופא יהודי וירולוג, שבעצם קיבל על עצמו מהקרן הזאת את המשימה של לפתח חיסון, והוא עבד על חיסון מומת, כמו שאמרנו קודם, חיסון שלא יכול להתרבות בגוף, קורא. אבל כן מאוד יעיל, ומצד שני, אנשים בקהילה הרפואית אמרו, טוב, מכיוון שהוא לא יכול להתרבות במערכת החיסון, הוא לא יפתור לגמרי את הבעיה. אבל אחרי מרוץ די נרחב וניסויים, בהתחלה בחיות, אחר כך בבני אדם, בזעיר אנפין, ואחר כך בכמויות יותר גדולות, הם מאוד פחדו מהחיסון הזה, כי ניסיונות קודמים לפתח חיסונים חי מוחלשים, גרמו באמת למוות של ילדים מהתפתחות החיסון עצמו.
לא, כמובן, הדברים שאת אומרת, שלא יפחידו פה את האנשים.
כן, חס וחלילה.
לא, כי זה באמת חשוב.
אתה צודק לגמרי. כן. אבל באמת, בניסויים שהוא עשה על החיסון המומת שלו, הוא נתן אותו למאות אלפי ילדים, והוא הראה שמצליחים לגרום באמת לילדים האלה לא לחלות, והחיסון היה בטוח מאוד, ולכן התחילו בשנת 55 בארצות הברית לחסן את כל הילדים כנגד פוליו, והייתה ממש דהירה המונית לדבר הזה. במקביל, במקום אחר, בסינסינטי, עבד גם רופא יהודי שקראו לו סייבין, אלברט סייבין, והוא בעצם פיתח חיסון חי מוחלש, אבל זה לקח יותר זמן עד שפיתחו את החיסון הזה. אז כשהחיסון הראשון נכנס של סלק ב-1955, בעצם הוא עושה מהפכה בארצות הברית. ישראל, שגם היא באותם שנים, כמו שסיפרתי קודם, סבלה בעצם התפרצות מאוד גדולה של פוליו,
כן.
רצתה לרכוש חיסונים מארצות הברית,
כן, זהו,
אבל ארצות הברית לא היה לה מספיק כדי לחסן את כל הילדים שלה, ולכן הם אמרו, זה לא הגיוני למכור למדינות אחרות, ולא מכרו לנו. מהסיבה הזאת, בעצם
כן,
בוטל...
כן, שוב, יחזבו. למרות ששוב,
תשמע, אפשר להבין אותם.
כן.
אפשר להבין אותם. אבל פה באמת גם הייתה התפרצות גדולה וחרדה מהפוליו, ולכן באמת כאן נכנס לתמונה פרופסור נתן גולדבלום. עוד לפני כן הוא היה ראש אגף אפידמיולוגיה בצבא, ושלחו אותו כבר בתחילת שנות ה-50 ללמוד בארצות הברית בייל על וירוסים ועל הטכניקות לפיתוח החיסונים כנגד וירוסים, הוא למד בעצם במעבדות מקבילות למעבדות של דוקטור סלק,
okay.
והוא חזר לארץ, והוא בשנת 1955 קיבל על עצמו את המשימה ממשרד הבריאות, להקים את המעבדה הראשונה, שהוקמה אז ביפו עם עוד כמה קולגות שידעו, שהתחילו להקים את הדבר הזה שנקרא וירולוגיה בארץ. היום דרך אגב המעבדה הארצית הזאת עברה לתל השומר, והיא קיימת שם עד היום. אז הם התחילו לעבוד ביפו באיזה מעבדה קטנה, ובאמת באופן מדהים, כמו שרק ישראלים יודעים, תוך שנתיים...
פיתחו,
ייצרו חיסונים מומתים, כאלה כמו של סלק, והתחילו באמת לחסן את כל ילדי הארץ, והובילו לירידה דרמטית במקרי הפוליו.
שוב, מי שלא יודע, היו פה הרבה מאוד מקרים של ילדים שלצערנו פתאום לקו בשיתוק.
אלפי ילדים.
ופתאום רגל אחת משותקת.
בהתפרצות הזאת של שנות ה-50, כ-7,000 אנשים לקו בשיתוק.
אני גם מכיר את זה ממשפחה, וגם יודע ש... גם מכיר את זה מ...
אני חושבת שבגיל שלנו כולנו מכירים אנשים שנשארו נכים מפוליו.
נכון, נכון, נכון.
אנחנו לא יודעים שהיו גם אנשים שמתו מפוליו. היו מאות של אנשים שנפטרו מפוליו. נכון, אז זה היה באמת צעד מאוד מאוד משמעותי. באמת מדינת ישראל הייתה המדינה השלישית שהצליחה לייצר חיסונים כנגד פוליו. חוץ מארצות הברית הייתה רק דנמרק, ואז אנחנו אומה קטנה, מדינה חדשה. הוקמנו בשנת 1948, וכמה שנים אחרי זה.
אז בא לי להגיד משהו קצת פרובוקטיבי, שדווקא כשהמדינה הייתה בחיתולים, פתאום דאגו לדיור, פתאום דאגו לחיסונים, היה פה איזה חדוות יצירה של כל מיני, יודעת, רצו ליצור פה יש מאין. היום קצת פתאום הכל נהיה מסובך, לא יודע. עד כאן סתירה, כמעט.
עד כאן קצת. סתירה, צריך לומר שהייתה חרדה מאוד מאוד גדולה
לא,
מהמחלה.
לא, בסדר, אבל באמת, כמו שאת אומרת, מדינה צעירה.
ובאמת גילו אחריות,
מדהים,
גילו אחריות, וזה מדהים.
הצילו אלפי אנשים, אנחנו נעצור כאן, נשוב לדבר על פוליו, זה באמת מרתק, דוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר, אתם שומעים את קולה, ואנחנו ברשותך נעבור לציירת, שהיא בעצם רובוט, האם את חובבת אומנות?
מאוד.
את היית קונה ציור של רובוט שפועל באמצעות בינה מלאכותית במיליון דולר?
מיליון דולר לא היה לי לשלם. אפילו של הציירים שאני ממש אוהבת.
900,000. אני אתמקח לאט לאט. קחי הלוואה.
יש מצב.
זה ציק כמו הטייקונים, קחי הלוואה. אוקיי. הציירת איידה החלה לצייר לפני כשלושה חודשים. היא מוכרת ציורים ביותר ממיליון דולר. ברחבי העולם, אגב, תערוכה שלה תוצג בבריטניה, ממש בקרוב, היא רובוט. מדובר ברובוט. איידה זה בעצם הלחם של AI, בינה מלאכותית, artificial intelligence, ודה, איידה. אז מדובר ברובוט שפועל באמצעות בינה מלאכותית, וכתבה על איידה פרוסמה באתר הידען. אז אנחנו רוצים לומר שלום לראש המחלקה לעיצוב קרמי בבצלאל, דוקטור ערן ארליך, שלום לך.
שלום, שלום.
האם אפשר להתייחס ליצירה של רובוט כיצירת אומנות? אני מנסה קודם כל לענות על השאלה הזאת. בעצמי אני לא יודע לענות על הדבר הזה. זו יצירת אומנות לגיטימית?
תראה, קודם כל אני חושב שהנקודה היא פה היא לא הרובוט, אלא מה מפעיל את הרובוט. הרובוט הוא מהבחינה הזאת רק כלי, אבל מה שעומד מאחורי הרובוט זו הבינה המלאכותית. והבינה המלאכותית מציעה לנו נקודת מבט שונה לחלוטין מנקודת המבט האנושית. היא בעצם מציעה לנו נקודת מבט, אפשר להגיד, אלוהית, במובן הזה שהיא מציעה הבנה ותפיסה של המרחב והזמן כנצחיים. במובן הזה אני רק אגיד,
כן.
היא יכולה ליצור אומנות, אבל זאת לא תהיה אומנות אנושית, אלא זאת תהיה אומנות אלוהית דיגיטלית.
אז בואו אולי נבין באמצעותך, ואז אולי זה ישליך על המשמעות של היצירות האלה. מה זה אומר יצירה שבונה אותה או יוצרת אותה בינה מלאכותית? מה זה אומר שיש לה אינספור דוגמאות והיא כבר יודעת איך להתבונן על דברים? כי קשה לדמיין קצת את הדברים האלה.
כן, זאת אומרת, קשה לדמיין את הדברים האלו, ובהרבה מאוד מובנים אנחנו גם כן לא יכולים לדמיין את הדברים האלו בגלל החלקיות שלנו, דווקא בגלל היותנו בני חלוף, בני תמותה. האפשרות הזאת של לתפוס את הדברים במלואותם נגזלת מאיתנו, לא מתאפשרת לנו. לכן, מה הבינה המלאכותית יודעת לעשות,
כן.
איך היא יודעת להבין את הדברים, זה משהו שאנחנו כבני אדם לא יכולים להבין באופן מלא. אבל פה יש הבדל מאוד מאוד גדול, דווקא בתוך ההקשר הזה, ביחס לערך של היצירה האומנותית. אתה דיברת בתחילת הדברים על המקום הזה של העבודות של הרובוט שנמכרות בכל כך הרבה כסף וזוכות לכזאת תהודה וכל הדברים האלו. זה המימד, נקרא לזה המימד של הסחורה של יצירת האומנות. האומנות היא בעלת טבע כפול, היא גם סחורה בתוך העולם, משהו שערכי השוק למיניו ומבנים של הון, בין אם הוא סימבולי או בין אם הוא פיננסי, קובעים את הערך שלו. אבל יצירת האומנות היא גם כן הביטוי האותנטי והיסודי של החלקיות של האדם, של היותו חולף כאן לרגע. ומהבחינה הזאת היא יכולה להעביר משהו שיצירה של בינה מלאכותית לא יכולה להעביר, דווקא בגלל שיצירת האומנות של הבינה המלאכותית היא חובקת הכל.
מעניין, זה מאוד מעניין. אני ברשותך אשאל שאלה שהיא גם כלכלית. האם זו מערכת שבסופו של דבר, זה גם אחת הנקודות שעלו בכתבה, האם זה משהו שיצרכו לחבות כדי שיהיה ערך, כמו שכשצייר מת או ציירת כמובן, אז הערך של הציורים עולה, האם יצרכו לחבות את המנגנון הזה כדי שהערך יישמר או יעלה, או שזה משהו שאפשר להמשיך ולייצר באמצעותו עוד יצירות אומנות?
תראה, אנחנו כל הזמן, אחת הבעיות הגדולות שלנו בכלל בהבנה של ההשלכות של המהפכה הטכנולוגית, זה שאנחנו כל הזמן בוחנים כל המצאה או פיתוח בקונטקסט של המציאות העכשווית, ואנחנו תופסים אותה כמשהו, כאיזשהו נתון קבוע, ואז איך זה נטמע לתוך המציאות הזו. אבל בפועל מה שקורה זה שהמציאות משתנה. זאת אומרת, גם המבנים של הערכה שאתה מדבר עליהם, מושגים גם כן של כסף למשל, של הון, משתנים גם בתוך המציאות הזאת. זאת אומרת, זה לא לחשוב שזה כאילו רק פרמטר אחד משתנה, נגיד יצירת האומנות וכל שאר המרכיבים של התרבות האנושית לא משתנים, זה אבסורדי לחשוב בצורה כזאת. ההשלכות של הבינה המלאכותית הן כאלו שהעולם כמו שאנחנו מבינים אותו ומכירים אותו יהיה אחר לגמרי.
שמע, זה מאוד מסקרן, אנחנו ממליצים גם למי שמקשיב לנו לראות את היצירות כאלה, יצירות שיש להם גם ערך אסתטי, והן נראות לגמרי יצירות שאדם גם יכול היה ליצור, אבל כאן יש פרספקטיבה מעט אחרת, זה מעניין.
כן, כן, לא, לגמרי, אבל מה שמעניין דווקא במקום הזה, שוב פעם אני אומר, זה שבסופו של דבר חלק מהערכה וה... אמפתיה או התחברות ליצירת האומנות היא נובעת גם כן מתוך הקונטקסט של החלקיות והזמניות של היוצר שלה. ואני חושב שנגיד במחלקה שלי, המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל, זה אחד מהערכים המהותיים, דווקא תשומת לב ל-human scale, תשומת לב דווקא למימד של העמל, למימד של התהליך, למימד של החיפוש כמרכיבים חיוניים בתוך הערך של היצירה. דווקא זה מה שמייצר את הריגוש והחיבור של האנשים אל העבודות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור ערן ארליך, ראש המחלקה לעיצוב קרמי בבצלאל. תודה רבה לך.
בשמחה, כל טוב.
וכעת אנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, לצלילי המוסיקה המופלאה של סרט המופת רובוקופ. אנחנו רוצים לדבר על סייבורגים, שילוב בין אדם למכונה. בקולנוע עושים שימוש משמעותי מאוד בשילוב הזה, אבל הוא לא לגמרי בדיוני. בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים נושאים שתלים טכנולוגיים שונים בתוך הגוף שלהם. אנחנו רוצים לומר שלום למי שתעדכן אותנו בכל מה שקשור לחדשנות ברפואה. דוקטור מיכל חמולותם, שלום לך.
שלום, שבוע טוב.
השאלה היא, האם אפשר להתייחס למשל לטלפון שלי, טוב, זה לא מושתל בגופי, אבל הוא כבר הפך להיות חלק מהגוף שלנו, טלפונים הסלולריים למשל.
אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך שבדיוק יש לכל דבר, אתה יודע, הגדרה צרה ומאוד מדויקת, אבל יש את הפרשנות היותר רחבה, ובאמת סייבורגים זה מונח שמתאר חיבור בין... אדם ומכונה, כמו סטיב אוסטין, כמו כל מיני דמויות ביוניות כאלה ואחרות. ובעוד שפעם זו הייתה תופעה שהתייחסנו אליה באמת יותר במדע בדיוני, בספרות פופולרית, וגם הרפואה לא הסתכלה על מה שהיא עושה ככזה, שהשתלנו שתלים או הכנסנו כל מיני מרכיבים, הרופאים לא הסתכלו על מה שהם עושים ככזה, יותר ויותר חל שינוי, ויש כמה מגמות מעניינות להתבונן עליהם, כולל דרך אגב מה שאמרת ונתייחס אליו של הטלפון הסלולרי. ראשית, יש קהילה גוברת, עדיין היא בשוליים, אבל היא כבר לא זניחה, של אנשים שבוחרים להכניס או לחבר את הגוף שלהם עם איברים או עם חלקים מכניים. אפשר לקרוא לזה סוג של מה שנקרא ביו-הקינג. הקינג זה הרי פריצה וזה מונח מעולמות התוכנה, אבל יש היום אנשים שעושים ביו-הקינג גם בדרך הזאת. כשמדובר, אחד הידועים זה פרופסור בשם סטיב מן, שמסתובב עם אין סוף אבזרים, הוא ממש פרופסור של מאמרים וספרים ועין ביונית וחלקים ביונים, וכשהוא ניסה להקים פעם ראשונה את המעבדת המחשוב על הוויש שלו, בשנות ה-90 זה היה נראה בלתי אפשרי, והיום כל אחד מכיר את המונח מחשוב לוויש. יש, זה גם בא מעולמות של אומנים, יש רקדנית ששמה לה במרפק אביזר שקולט כל רעידת אדמה על פני כדור הארץ. אך, כן, ממש זה, ככה, כל פעם שיש רעידת אדמה, היא מקבלת את זה.
אז זה יפריע לה באמצע קטע המחול? מה היתרון בכך לרקדנית?
היא אומרת שהגוף שלה זה כלי עבודה שלה, והיא רוצה לחבר אותו לאנושות. מעניין, נכון?
זה נשמע לי מדרון חלקלק.
חלקלק, אבל דרך אגב, אותו סטיב מן, בוא נחזור אליו, ודרך אגב, הצד השני של התופעה זה באמת אנשים שמקבלים טיפול, הם לא בחרו לעשות שום הקינג, אבל הם כן הופכים לסייבורגים, כי הם מקבלים, נגיד, שתל כוכליארי, שזה שתל שמתחבר לאנשים שאיבדו את השמיעה, שממש משתילים בתוך הגוף משהו שמעורר את אותם תאי עצב וקולט גירויי קול, ויש לו חלק חיצוני, והנה הם סייבורגים. זאת אומרת, הרצף הוא מי אנשים שבאמת בוחרים לעשות כל מיני דברים מאוד מוזרים, ועד אנשים שמקבלים קוצב לב, מקבלים פלטינות.
נכון.
ואני כן חושבת שברצף הזה צריך גם להביט על כולנו, עם המשקפיים והמכשירי שמיעה, ובמיוחד, כמו שאמרת, המכשיר הסלולרי שהוא אולי לא מחובר אלינו עדיין, אבל הכיוונים בהחלט נראים שאנשים מדענים, חברות, אילון מאסק, מנסים לחבר.
באמצעות השיחה הזאת, אני חושב שבזכות השיחה הזאת, אני קצת מבין את החיבה של אנשים, למשל, לתקוע אוזניות מוזרות באוזניים, כי זה באמת מחבר אותך למכשיר אפילו עוד יותר. זה מקרב את המכשיר אליך, וכנראה שאנחנו כן נמשכים לתהליך שבו אנחנו נהפוך את הטלפון לחלק מהגוף שלנו.
נכון, וזה דרך אגב תהליך שלא לא בדיוק ברור כי מה זה אומר ואיך זה ייראה, אבל באמת אילון מאסק, המייסד של פייפל, של ספייסקס, של טסלה, של המכוניות החשמליות, הקים בשקט בשקט חברה שנקראת נורלינק, שכר את 40 מדעני המוח המובילים בעולם, ואמר אני רוצה לחבר את המוח לאינטרנט. הוא מדבר קודם כל על אלצהיימר ועל פרקינסון, אבל דרך אגב אחד הדברים שמעניינים בכל העולם של הסייבורגים והביו-הקינג, שאנשים עם מוגבלות שהיו פעם בשולי החברה, אין מה לעשות, הופכים להיות הכי מתקדמים. זאת אומרת, נכון. אנחנו אומרים, רגע, אולי המוגבלות שלהם יכולה להפוך אותם לנחי על, כמו הרס הזה פיסטוריות.
אני אזכיר לך את הסדרה משנות ה-70, סטיב אוסטין, שבדיוק עסקה באדם שהתרסק, ודווקא הוא, בזכות האיברים הביוניים וכולי, הפך לאיש על, דווקא בזכות הנכות שלו.
בדיוק, כן. זאת אומרת, אולי אותם האנשים יהפכו מדיס-אבלד לנכים, מנכים לסופר-אבלד, למין נכי על כאלה, שהם יהיו הראשונים להתנסות בכל הטכנולוגיות האלה. ודרך אגב, יש גם שינוי סוציולוגי, זה אומר, רגע, אם מישהו צריך יד שוטבת, הוא הרי נכה, אין לו יד, למה אנחנו צריכים לעצב אותה שהיא תראה בדיוק אותו דבר? אולי בעצם אנחנו צריכים לעצב אותה שהיא תהיה עוד יותר טובה מידיים רגילות, שתוכל לעשות עוד יותר פעולות. זאת אומרת, זה שינוי מאוד עמוק מניסיון רגע
לתת. יבוא יום ובאמת לא נהיה תלויים בבשר הזה, לא יכול להיות. אנחנו חייבים להיות רובוטים בסופו של דבר. זה לא הגיוני.
אז אנחנו צריכים להקדיש פינה נפרדת, כי פה אתה כבר מדבר באמת על מה שנקרא up-minding, שזה קהילה שגוברת והולכת של אנשים שאומרים, בוא ננסה להעלות את התודעה שלנו לדיגיטל. אבל יש פה הנחות מוצא שלא בטוח שהן נכונות. האם כל מה שאנחנו זה רק רק המידע, אנחנו פשוט מידע שיושב על, על קונן ביולוגי במוח, ואז אפשר להעלות אותו לקונן לא ביולוגי, או לא אורגני.
אני חותם על ההגדרה השנויה במחלוקת.
מאוד, מאוד, מאוד. וכל מי שרואה מראה שחורה, אפרופו, מזדעזע, הבנים שלי מיד מעדכנים אותי על הפרקים הכי דיסטופיים, שבהם אנשים הסכימו לעשות אפ-מיינדינג, ומישהו ישב ופשוט חשמל אותם כשהם כל היום במראה. כל מיני סיפורים, אני מודה שלא ראיתי את הסדרה, אבל אנחנו כבר מגיעים לאזורים האלה. אבל כן, יש קהילה גוברת והולכת של אנשים טרנס-הומניסטים, שאומרים, כן, אנחנו נעבור לשלב הבא, והשלב הבא הזה הוא לא יהיה ההומו סאפיינס שאנחנו מכירים. אבל בינתיים בואו נסתפק בזה ששתלים כוכליארים באמת גורמים לאנשים שלא שומעים לשמוע. מדהים. ויש לנו, עם המדע והטכנולוגיה כדוגמה, פתרונות, כי המטרה היא בסוף, ואני לא יודעת אם אנחנו רוצים לא להיות הומנים, אבל אנחנו בטח רוצים לאפשר לאנשים עם מגבלה או עם בעיה, לפתור אותה, ועל זה אנחנו כולנו יכולים להסכים.
טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, מומחית לחדשנות ברפואה, Beyond Medicine, זה האתר שלה, דוקטור מיכל חמולותם, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית, תודה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, שגם חוגג יום הולדת. מזל טוב. תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומונים הרבים שקיימים, כמו למשל היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. תודה מעומק הלב לדוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שנשארת איתנו לעוד שעה. את לא בורחת לשום מקום.
לא, רק לטרנס-הומניסטי שלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שכן היום הוא יום מותו של פרופסור נתן גולדבלום, אדם שהיה אגדה עוד בחייו. הוא הבקטריולוג שפיתח כאן בישראל במעבדה שהוא הקים ביפו את החיסון נגד שיתוק ילדים, מחלה שנגרמת על ידי נגיף הפוליו. המבוגרים יותר מכירים את מקרים לצערנו של אנשים שלקו בשיתוק ילדים שחלו בכך. בזכותו מדינת ישראל הייתה השלישית בעולם שמגרה את המחלה הזו. הוא היה חתם פרס ישראל לשנת 1988, ולכן אנחנו עוסקים בפוליו, ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. סוכנות החלל היפנית תנחית גשושית על אחד הירחים של מאדים, ותביא לכדור הארץ דוגמיות קרקע. זה יקרה ב-2024, בעוד כחמש שנים. מדובר באחד הירחים של מאדים, או דיימוס, שזה פחדופובוס, אימה, שמות קצת מקריפים, אבל אלה השמות של הירחים של מאדים. טרם מוחלט איזה מהם, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. מי יזכה השנה בפרס אמת בתחומי המדע? ארבעת הזוכים הרלוונטיים יהיו איתנו, אנחנו נדבר איתם. וגם באירופה גל חום בצרפת בסוף השבוע הזה, נמדדו 45 מעלות, זהו חם גם באירופה. אין סיבה לטוס לשם ממש, אם גם חם שם, לא?
גם פה די חם, לא?
אבל פה זה יותר קרוב משם. זאת אומרת, יש, זה עול... פה אנחנו כבר פה. אבל בסדר. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות היישומון החדש של כאן וגם באמצעות הספוטיפיי. ואנחנו חוזרים לדבר על פוליו. עסקנו בנגיף, למי שפספס את השעה הראשונה, מדובר בנגיף, לא מדובר בחיידק, מדובר נגיף ווירוס, שהכוונה היא לכך שמדובר בטפיל מושלם, את קראת לו מיקרואורגניזם, כן? זה לגיטימי לקרוא לו כך?
לגיטימי, לגיטימי.
לגיטימי. אז הוא לא ממש חי, אבל ברגע שהוא נוגע באחד התאים שלנו, איכשהו מזריק את החומר הגנטי פנימה, הוא מתחיל להתרבות. הבנו שמדובר במשהו שפעיל במערכת העיכול שלנו, והוא עובר בין אדם לאדם, קודם כל, באמצעות רוק, באמצעות צועה, לא שוטפים ידיים וכו'. וזה משהו שבאמת פגע, זה משהו שפוגע בעצבים, במיוחד בחוט השדרה, ולכן עשוי לגרום לשיתוק. אבל היום לשמחתנו אנחנו שומעים על זה פחות ופחות. אני מקווה שאנשים ימשיכו להתחסן ולא נשמע על זה בכלל. יש מדינות שבהן יש היום פוליו בכלל, כי יש את הטכנולוגיה למגר את העניין.
אז צריך להגיד שבאמת המחלה הייתה מאוד מאוד שכיחה בכל העולם, ולמרות שהתפתחו החיסונים ככה בשנות ה-50, שמו לב שעדיין יש הרבה מאוד מדינות שלא הכניסו את החיסון לשגרת החיסונים ולא
למה?
עשו מספיק. תלוי, ברוב המקומות מדינות עולם שלישי, קשה להגיע לכל מקום, והיו חלק מהמדינות שגם התנגדו להכנסת החיסונים, תכף נגיע לזה, אבל באמת בשנת 1988, שזו דרך אגב גם השנה האחרונה שהיה פוליו בארץ. בשנת 1988 הייתה מגפה, אחרי שכבר שנים לא היה, הייתה מגפה של פוליו בארץ.
ואז התחילו לחסן שוב את האוכלוסייה באמצעות טיפות.
זה התחיל מחדרה, היו במשך חודש כ-15 מקרים, אחרי שכבר שנים לא היו, גילו את זה בנחלים באזור חדרה, ואז באמת עשו כמה דברים בארץ. א', עשו איזה מבצע שבו חיסנו בחיסון החי מוחלש, שזה החיסון היותר יעיל, את כל האנשים עד גיל 40, כבר דיברנו על זה קודם, אני קיבלתי את זה בצבא, אתה קיבלת את זה בתיכון.
אני נתתי לי לאנשים, בתיכון גייסו אותנו כדי לחלק את הטיפות. בנתניה של 88, כן, אני זוכר שהיינו במין כזה כמו אוהל כזה, ובאו אנשים, תעודות זהות, כמו בחירות כזה, רק...
נכון, ואז גם שינו את שגרת החיסונים, והרחיבו את מספר המנות שניתנות בשגרה לכל הילדים בשנות החיים הראשונות. והדבר הנוסף שמשרד הבריאות עשה...
ילדים היום מקבלים חיסון נגד פוליו,
בהחלט. הדבר הנוסף שמשרד הבריאות עשה, זה בעצם הקים מערכת של ניטור של ביוב, שבעצם מנטרת מאז באופן רציף כל הזמן. אנחנו המדינה היחידה, אני חושבת, בעולם שעושה את זה.
איזה יופי.
את כל מוקדי הביוב כדי לגלות האם ישנם נגיפי פוליו אמיתיים, גורמי מחלה ולא כאלה שמקורה מהחיסון, ובעצם זה מה שאפשר לנו אחר כך ב-2013, שהייתה שוב איזה בהלה, כי מצאו איזה נגיף ברעת, שוב לשנות את מדיניות החיסונים, שוב להגביר את החיסונים, ובעצם זה גרם לזה שלא היו מקרים בכלל של פוליו. מ-1988 אין מקרים קליניים של פוליו בארץ. אבל בעולם, ב-88 עוד היו המון מקרים של פוליו. לצורך העניין, רק ב-88 דווחו 350 אלף מקרים חדשים ב-125 מדינות.
וואו.
ואז ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, שם למטרה את הכחדת הנגיף עד שנת 2000. טוב, זה לא עבד.
כן.
בשנת 2000 הם לא הכחידו עדיין, אבל הם הצליחו לעשות מאמצים שהורידו מאוד מאוד את כמות החולים במחלה בעולם כולו. בעצם עשו קמפיינים מאוד גדולים של הגעה לקהילות שונות, עבודה גם על עניין החינוך, גם על עניין הסניטציה, וגם על החדרת תוכניות חיסונים לכל המדינות המתפתחות, ובאמת מה שהוביל להישגים מאוד מאוד מרשימים. כבר לפני כמה שנים, חלק מהזנים לפוליו יש 3 זנים, בשנים האחרונות כבר המקרים הבודדים שעדיין קיימים הם... מזן 1, זן 2 ו-3 הוכחדו לחלוטין. עד שנת 2016 היו 3 מדינות שעוד היה בהם התפרצויות, היו בהם התפרצויות אמיתיות של פוליו, והן היו פקיסטן, אפגניסטן וניגריה. עד אז ניגריה,
כן,
המשיכה לסבול מהתפרצויות של פוליו, וזה מעניין כי שם התמודדו עם התנגדות מפתיעה. בעצם גורמים מוסלמים,
כן,
הטיפו כנגד החיסוני החוסר אמון בעולם המערבי.
למה?
ופחדו מתופעות לוואי, ואז כמה אנשי דת בכמה מחוזות בצפון ניגריה
נשמע מופרך, הטיפו. אבל אנחנו לצערנו מכירים קולות דומים גם כאן בישראל.
כן, רק שהם מאוד מאוד מינורים. כיום
הקולות,
האמת שיש לומר שבאמת אנשי הדת בארץ לא מטיפים
לא,
כנגד
לא,
חיסונים,
לא
יש ארגונים אחרים.
נכון, אז, נכון, ודאי לא אנשי דת.
הזויים ככל בארץ. שיהיו.
כן.
אבל הם לא מגיעים מהמקום הדתי.
בניגריה, לא, זה לגמרי נכון, אבל עדיין נשמע לי מוזר.
בניגריה שאנשים, הדת כן. כה חזקה שכמה כהני דת בעצם מוסלמים שדיברו כנגד החיסון, גרמו למושלים שלמים של מחוזות שלמים לא לאפשר מתן חיסון. ולכן המחלה המשיכה עוד להיות פעילה מאוד שם, עד שבאמצע שנות ה-2000 זה התחיל להשתנות, ובאמת מ-2016 כבר אין בניגריה מקרים קליניים של פוליו. נשארו עוד שתי מדינות בעולם, פקיסטן ואפגניסטן, ובשנת 2018 היו שם 33 מקרים. אני רוצה להגיד, בהשוואה למיליונים של מקרים לפני כן,
נכון,
ומאות אלפים, זה מאוד מאוד נמוך.
אז יחסית, הסיפור עם סוג של סוף טוב.
כן, אז עכשיו באמת הם יצאו בעוד איזה כוח פעולה שאמור למגר לחלוטין את המחלה עד שנת 2023.
כן.
ובאמת פועלים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית להגיע לכל הקהילות, לשפר את תנאי הסניטציה, לעבוד על חינוך. ולהשיג חיסונים בחינם עכשיו, למדינות
אני
האלה.
אני חושב שארגון הבריאות העולמי, מה, הוא לוקח אחריות על כל העניין הזה? זאת אומרת, זה ארגון שמה, יש לו שיניים, הוא יכול לפעול בכל מדינה שהוא רוצה לפעול בה? איך זה עובד?
הוא
מה,
יכול
מה?
לסייע, הוא לא יכול להכריע.
אז מה ארגון הבריאות העולמי עושה? למעשה.
ארגון הבריאות העולמי עושה הרבה מאוד פעולות. למשל, המחלה הראשונה שאכן מוגרה על ידי חיסונים, מחלת האבעבועות השחורות, בעצם מוגרה על ידי זה שארגון הבריאות העולמי עשה קמפיינים מטורפים, ושלח צוותים לחסן אנשים בכל מקום בעולם, באפריקה, במזרח, לכל הכפרים הם הגיעו, העמידו אנשים בשורות ונתנו להם חיסונים, ובאמצעות הדבר הזה, רק באמצעות הדבר הזה, המחלה מוגרה לחלוטין. היום אין אבעבועות שחורות בשום מקום בעולם. אז יש להם הרבה מאוד כוחות, לא תמיד הם מצליחים, כי שוב, יש דברים שהם מעבר לכוחותיהם, אבל בהחלט הם לוקחים על עצמם פרויקטים גדולים וגם מצליחים בהם.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים לפרס אמת. אמת, אומנות מדע תרבות. אנחנו נעסוק בחלק היותר מדעי. הפרס מוענק מדי שנה להצטיינות והישגים אקדמיים או מקצועיים בעלי השפעה מרחיקת לכת ותרומה מיוחדת לחברה. הפרס ממומן על ידי קרן אמן, א' ממנון לקידום המדע, תרבות והאומנות בישראל בחסות ראש ממשלת ישראל. והזוכים השנה, נתחיל מהזוכה הראשון בפרס אמת, בקטגוריית המדעים המדויקים, בתחום הפיזיקה וחלל, הזוכה בפרס אמת 2019, הוא פרופסור צבי פירן. מדוע הוא מקבל את הפרס? על עבודתו פורצת הגבולות באסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות, ובפרט על תרומתו המכרעת לפתרון הבנת פרצי קרינת גמא ויצירת היסודות הכבדים במערכות האלה. שלום לפרופסור צבי פירן.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו ראשית מברכים אותך וגם רוצים ללמוד באמצעותך מה זה אומר פרצי קרינת גמא. נרוויח ככה את מה שנוכל ללמוד ממך.
מדי פעם, בערך פעם ביום, מגיע לכדור הארץ מהחלל הרחוק הבזק קצר, כמה שניות, של קרני גמא. קרני הגמא האלה נעצרות באטמוספירה ולא פוגעות בכדור הארץ עצמו, ולכן זמן רב לא ידענו על קיום ההבזקים האלה. אבל בשנות ה-60 של המאה הקודמת, גם האמריקאים וגם הרוסים שלחו לוויינים לחלל לגילוי הבזקים כאלה. הסיבה ללוויינים הייתה לא מדעית. גם האמריקאים וגם הרוסים רצו לוודא שכל אחד שהשני לא מפוצץ פצצות גרעיניות בחלל. פיצוץ גרעיני בחלל יכול לגרום להבזק קרינת גמא, ובגלל זה נשלחו הלוויינים. ולתדהמת כולם, הלוויינים האלה גילו אותות. מהר מאוד הובן שזה לא פיצוצים גרעיניים, מעשה ידי אדם, אלא אותות שמגיעים מהחלל הרחוק. לקח כמה עשרות שנים עד תחילת, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שהבנו שההבזקים האלה הם רחוקים מאוד, ובעצם מגלים שיש כאן התפוצצויות אדירות, ההתפוצצויות החזקות ביותר ביקום, ואנחנו רואים אותם למעשה מהקצה השני של היקום. הם כל כך חזקות.
עכשיו, אני מנסה להבין, מה זה אומר יסודות כבדים? כשאתה מדבר על יסודות כבדים, הכוונה היא למה? ליסודות שהם יותר מורכבים מהיסודות הפשוטים, כמו למשל מימן, הליום וכו'? זאת אומרת, מה שנמצא בקצה הטבלה המחזורית?
בדיוק. החלק העליון של הטבלה המחזורית, אותו חלק שגם מכונה לפעמים אפרות נדירות, שגם כן עולות הרבה כסף בדרך כלל, זהב.
אז זהו, לא רבים יודעים, אבל היקום בתחילת דרכנו, אז היו פה רק יסודות מאוד פשוטים, כמו למשל מימן וכל מה שקשור באמת במה שנמצא בתחילת הטבלה המחזורית, והיסודות הכבדים יותר, למשל זהב וכולי, זה דברים שנוצרו בתהליכים קוסמיים כאלה, כוכבים וכולי, נכון?
בתחילת היקום, שלוש דקות לאחר מפת הגדול, היקום היה מורכב רק ממימן והליום. והיסודות האחרים, הפחות כבדים, אבל הנפוצים בסביבתנו, כמו פחמן, חמצן, כל היסודות, סיליקון, עד ברזל, כל היסודות האלה נוצרים בכוכבים, וכמו השמש שלנו, ואז מדי פעם כוכב כזה מתפוצץ פוצצות שנקראת סופרנובה, ואז היסודות האלה נזרקים לחלל. וככה בעצם נוצרו רוב היסודות שאנחנו מכירים את כדור הארץ. אבל תעלומה שהייתה הרבה שנים, זה כיצד נוצרו היסודות הכבדים מאוד. היסודות כמו, הזכרתי כבר, זהב, אורניום, פלוטוניום וכולי, היסודות שמכילים הרבה מאוד שהגרעינים שלהם הם מאוד מאוד כבדים, והם יסודות הכבדים הם בסוף הטבלה המחזורית. כן. הייתה תעלומה, כי כוכבים רגילים לא יכולים לייצר אותם. וכאן עלתה השערה שבחלק מההבזקי קרינת גמא, הבזקים שנובעים מהתמזגות של שני כוכבי נויטרונים, נוצרים היסודות. אלה השערה שהוכחה רק בשנתיים האחרונות, עם גילוי של אירוע כזה, שבהם בדיוק ראינו איך נוצרים היסודות האלה.
וואו, טוב, די מדהים. אנחנו מודים לך ומברכים אותך כמובן על קבלת פרס אמת 2019. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
ולהתראות. ואנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, מדעי החיים, התחום הוא ביו-רפואה, והזוכה בפרס אמת 2019 הוא פרופסור ינון בן נריה. הפרס מוענק לו על תרומתו המדעית החשובה להבנת תהליכי העברת אותות בתאי מערכת החיסון ופיינוח מנגנוני העברת אותות בלתי תקינה בתאי סרטן, על העבודה המדעית המעולה ועל ההבנה המנגנונית העמוקה שנבעה מהמחקרים הבסיסיים שלו וגם תורגמה על ידו ועל ידי חוקרים רבים לפיתוח מולקולות מעכבות העברת אותות ולגישה חדשה וחשובה לטיפול בסרטן. שלום לפרופסור ינון בן נריה.
כן, שלום, בוקר טוב.
טוב, אז ברכות לקבלת הפרס כמובן, ואנחנו גם איתך אנחנו ננסה לנצל את העובדה שאתה מדבר איתנו כדי להבין באמת מה המשמעות של העניין הזה, של המנגנון של העברת אותות בכל מה שקשור לסרטן.
כן, אז אנחנו יודעים בכלל שתאים בגוף הם לא עצמאיים, הם מתקשרים עם הסביבה שלהם ומושפעים אותות מהסביבה. הסביבה יכולה להיות גם מחוץ לגוף, כמו קרינה, אבל חלק גדול מהאותות מתקבלים מתוך הגוף מתאים אחרים, חלקם באמצעות מגע ישיר, חלקם באמצעות מולקולות שעוברות מתא לתא. ובאמצעות האותות האלה, התאים מכוונים את פעילותם, הם מנסים לפרש את האותות, להחליט אם הם יגדלו, אם הם יתרבו, אם יעשו פעולות, אם יפרישו משהו וכולי. וזה תחום מאוד מאוד נרחב בביולוגיה, שבעצם נוגע בכל היסודות של הרפואה גם כן.
זאת אומרת, התקשורת הבין-תאית הזו היא גם בסופו של דבר עלולה ועשויה לסייע לנו בטיפול בסרטן, מניעה של לא יודע, השתכפלות וכולי. זו תקשורת ששווה לנו לשים עליה את היד.
כן, בעצם זה, התקשורת הזו זה היסוד לרוב התרופות שאנחנו מכנים אותן היום תרופות ביולוגיות או טיפולים מכווני מטרה בסרטן. שמנסים לנטרל אותות שמעוררים חלוקה בלתי מבוקרת של תאי סרטן.
טוב, בסופו של דבר, הדברים האלה זה מסוג המחקרים שבסופו של דבר מובילים לגמרי לטיפול באמת בסרטן, נכון? לתוצאות.
כן, בעצם, כן, ככה, אם אנחנו נבין טוב איך מי מייצר את האותות ואיך האותות האלה מבוקרים, אז ונדע גם איך לנטרל אותם במידת הצורך, ואז נוכל להתערב בתהליך סרטני ולמתן אותו, להפסיק אותו, למנוע אותו. אנחנו, חלק מהאותות שאנחנו עוסקים בהן זה אותות למשל שהם מיוצרים על ידי תאים דלקתיים, ומסתבר היום שיש קשר רדוק בין דלקת לסרטן.
כן, זה משהו שלאחרונה אנחנו באמת שמענו עליו, ולא ידענו באמת על קשר בין דלקת, התהליך הזה, לבין סרטן. זאת אומרת שמה, דלקת כרונית חלילה עשויה להפוך גם להיות סרטן?
כן, אנחנו כבר יודעים 400 שנים על דלקות כרוניות, כמו דלקת כבד, ממושכת שהופכת לסרטן, או דלקת של רירית הקיבה. אבל האמת היא, היום אנחנו חושבים שרוב סוגי הסרטן איכשהו מושפעים בצורה שלילית, כמובן מבחינתנו, על אותות שבאים מתאי דלקת. ואחד האתגרים החשובים זה לעשות לנטרל חלק מהאותות הרעים האלה.
וואו.
וככה לנטרל את ההתפתחות הסרטן.
טוב, זה מדהים ומרתק, ואנחנו מברכים אותך על קבלת הפרס. תודה רבה לך, פרופסור ינון בן נריה. תודה לך.
תודה לך, תודה לכם.
ואנחנו עוברים לקטגוריה הבאה, מדעי החיים, התחום הוא ביו-רפואה, והזוכה בפרס אמת 2019 היא פרופסור מיכל שוורץ. פרס מוענק לפרופסור שוורץ על מחקריה המקוריים ופורצי הדרך, שפיתחו תחומי מחקר חדשים שעוסקים בתפקידה של מערכת החיסון במוח ובמחלות נוירולוגיות, שהפכו על פניהן את התיאוריות הקיימות, על פיתוח גישות שמנצלות את מערכת החיסון לטיפול במחלות מוח ניווניות, כמו למשל אלצהיימר, שטרם נמצא להם מרפא, והן עשויות לשנות לחלוטין את הגישה הטיפולית למחלות הללו. שלום למי שמקבלת את פרס אמת 2019, פרופסור מיכל שוורץ, שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו נשמח ראשית לברך אותך וננצל ניצול ציני את הברכה הזו כדי ללמוד באמצעותך מה התפקיד של מערכת החיסון במחלות מוח ניווניות.
אז קודם כל תודה על הברכות, ואני שמחה שאתם מנצלים את ההזדמנות הזאת כדי קצת ללמד את הציבור על תפקיד מערכת החיסון בהגנה על המוח.
אז ובכן, כן.
עד לפני שני עשורים המוח היה נחשב כעבר מבודד לגמרי ממערכת החיסון, והיה בעצם, הייתה תיאוריה שהייתה מקובלת שהמוח בעצם ויתר אבולוציונית על עזרת מערכת החיסון, כשמערכת החיסון היא המערכת היחידה בגוף שעוברת לריפוי כל רקמה בגוף, כל איבר בגוף, כל פתוגן שחודר אלינו, חיידק או וירוס, ושמענו לפני כמה דקות שגם בהתמודדות עם סרטן.
אוקיי.
Okay. בעצם קבוצת המחקר שלי במכון ויצמן לפני שני עשורים גילתה שמערכת החיסון מקיימת דיאלוג כל חיינו עם המוח, כשהיא בעצם מגנה עליו, רק שזה סוג דיאלוג אחר מאשר רקמות אחרות. כדי לקצר ולא להכביר מילים, בעצם גילינו שהמערכת החיסון עוזרת לריפוי, היא מתחזקת את היכולת של גמישות המוח, ועם הזקנה הדיאלוג הזה כושל, ובאופן כמעט די ברור בגלל כישלון מערכת החיסון, זקנת מערכת החיסון, מערכת החיסון מוטשת. ובין על ידי ההבנה הזאת הגענו לידי מסקנה שאם אנחנו נחזיר למערכת החיסון את נעוריה, אנחנו נוכל להחזיר למערכת החיסון את היכולת שלה להתמודד עם מחלות ניווניות כמו אלצהיימר.
די, וואו. וזה משהו שהוא, זה משהו שהוא פרקטי? זאת אומרת, זה משהו שאפשר כבר לבחון במחקרים?
לא רק שהוא פרקטי, קודם כל במחקרים הוא נבדק. זה כן. לא תיאוריה שמבוססת על ידי משהו תיאורטי, אלא זה תוצר של ניסוי ותהייה במשך 20 שנה.
וואו.
שעקב בצד אגודל, גם בנינו את התיאוריה על סמך ניסויים, וגם בדקנו אותה, כמובן בחיות מעבדה, מודלים שונים של אלצהיימר ושיטיון, שאנחנו קוראים לזה דמנציה, ואנחנו מקווים, אנחנו בעיצומו של תהליך לתרגם את זה לטיפול שאפשר יהיה להשתמש בו לבני אדם.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, על ההסבר, ומברכים אותך שוב. תודה רבה לך, פרופסור מיכל שוורץ. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו גם נברך את פרופסור יאיר אייזנר, חתם פרס אמת לשנת 2019 בתחום מדעי החיים, תחום הביו-רפואה. הפרס מוענק לפרופסור אייזנר על מחקרו החלוצי באימונולוגיה, שוב, מערכת החיסון, השתלות וכולי. המחקר שלו הוביל להישגים קליניים יוצאי דופן בפיתוח השתלות תאי אב המטויפויטים לחולים שבהם לא נמצא תורם מתאים. על תרומתו החשובה הזו בטיפול במגוון ממאירויות המטולוגיות, בעיקר בסוגים של לוקמיה. הוא מקבל את הפרס הזה, בסופו של דבר הפיתוחים שלו, של השתלות פורצות דרך. זה משהו שהוביל להבראתם של אלפי חולים. אז אנחנו מברכים גם את פרופסור יאיר רייזר. אז אנחנו נעצור כאן. ואלה היו זוכי פרס אמת 2019. אנחנו חוזרים לדבר עם מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, דוקטור גליה ברקאי. אנחנו מדברים על פוליו. לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על חצבת. משום מה הדבר הזה מרים ראש, גם חצבת היא תולדה של וירוס, זה גם וירוס?
כן, דרך אגב שמת לב שכל העבודות שדיברת עליהן קשורות למערכת החיסון.
מדהים, זה מדהים.
סרטן, דמנציה, וכמובן מלחמה בזיהומים.
נכון, אבל אם בעבר באמת דיברו על פתרון או מציאת תרופה לסרטן וכל הפתרון, אנחנו מבינים שהפתרון הוא עקיף, הוא דרך מערכת החיסון שלנו, שזה מדהים, שקשורה גם לדלקות. גם לסרטן, זאת אומרת, אם נצליח
להעודד אותם... הרבה מהפתרונות האלה הם לחזק את הפעולה של מערכת החיסון, כנגד כל מיני תהליכים בגוף שלנו.
תרופות ביולוגיות שמלמדות את מערכת החיסון, הולך לתקוף תאים סרטניים, וזה באמת מדהים. לגמרי, מהי חצבת, אם כבר אנחנו מביאים מומחית שקשורה למחלות זיהומיות בילדים?
מעניין שהזכרת את החצבת, כי באמת גם חצבת היא מחלה נגיפית, בעצם המחלה הנגיפית המדבקת ביותר הקיימת עלי אדמות, בניגוד לאנטרווירוסים שהפוליו הוא אחד מהם, המחלה הזאת מדבקת דרך האוויר, ומספיקות טיפות מאוד מאוד קטנות שמכילות את הנגיף שיכולות לנוע במרחקים גדולים, ואנשים נדבקים אחד מהשני בצורה, בקלות מאוד גדולה, וגם בניגוד לפוליו, כשאנחנו נחשפים לחצבת ואין לנו מערכת חיסון, כן. אז אנחנו מפתחים בשכיחות מאוד גבוהה מחלה קלינית. כמעט כל מי שנדבק בחצבת מפתח מחלה קלינית, והמחלה הזאת היא אף פעם לא קלה. זאת אומרת, תמיד יהיה בה חום, פריחה, חולשה, הפרשות בעיניים וכו', אבל זו תמיד מחלה קשה יחסית, שבשכיחות יחסית גבוהה גם מובילה לסיבוכים, להשפוזים, ובמקרים נדירים גם לתמותה וסיבוכים מאוחרים.
אז מה עושים? האם האנושות אי פעם תמציא חיסון למחלה הזו? או שנגזר לנו למות מחצבת?
די, נו, אתה יודע, יש חיסונים למחלה הזאת. החיסונים פותחו כבר, שוב, בתחילת המאה הקודמת, או באמצע המאה הקודמת, פותחו חיסונים חיים מוחלשים. היום אנחנו כבר יודעים מה זה חיסון חיים מוחלש.
רק בואי תזכיר למי שמצטרף אלינו, מה ההבדל? יש שני סוגים מהותיים. של חיסונים, נכון? אמרת חיסון מומת?
יש קצת, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל באופן פשטני יש שני סוגים של חיסונים. חיסון מומת הוא כשלוקחים את המיקרואורגניזם, לצורך העניין הזה זה נגיף, מגדלים אותו, ואז הורגים אותו בדרך כלל בפורמלין או בחום, ככה עשו בפוליו.
ובכל זאת הוא מצליח לעורר תגובה חיסונית ולחסן אותנו מפני
הנגיף. נכון, כי אנחנו נחשפים לחומרים הזרים האלה של הנגיף. ואילו חיסון חי מוחלש, מבוסס על ה... עובדה שהנגיף מוחלש, אבל כן מסוגל להתרבות מקומית, ולגרום לתגובה קצת יותר חזקה. החיסון הזה נגד אדמת חזרת חצבת שאנחנו מקבלים היום גם מהבעבועות, הוא לא ניתן דרך מערכת העיכול, אבל הוא ניתן בזריקה, ועדיין הוא מסוגל להתרבות מקומית, ולגרום למשהו שהוא דמוי מחלה מאוד מאוד קלה, ואז בעצם לחסן אותנו בצורה מאוד טובה כנגד המחלה. החיסונים האלה פותחו כבר בתחילת המאה הקודמת, ובאמצע המאה הקודמת, וכשהתחילו להכניס את החיסונים לשגרה בשנות ה-60 בישראל, בעצם המחלה נעלמה מהארץ. היא לא מוגרה, כי עוד היו הרבה מקומות בעולם. בשנות ה-70 לא היו מקרים בכלל. ובהמשך, בגלל שוב תנועות של התנגדות לחיסונים, היו כל מיני התפרצויות.
מה הדברים האלה? תגידי לי. אולי תהיה רגע פרגליטו של השטן. מה גורם לאנשים לחשוב שחיסון שמיגר מחלה מדבקת, מסוכנת וכו', מה גורם לאנשים להתפלפ ולטעון שזה לא... שעדיף לא וכו'. זה מדהים אותי, הפסיכולוגיה האנושית הזו. זה לא
טוב,
ברור.
טוב, אז אני לא פסיכולוגית, אבל אני מניחה שהרבה דברים נובעים מחרדות כאלה, קמאים, נכון. כנגד, גם יש תיאוריות קונספירציה נוראיות וחוסר אמון במערכת באופן כללי.
הבעיה היא שיש הבדל,
פחדים.
או אני לא יודע אם זו בעיה, אבל יש הבדל בין תיאוריות קונספירציה שאומרת שצילמו את הנחיתה על הירח באיזה אולפן, לבין זה שאתה לא מחסן את הילדים שלך והוא חשוף למחלות וחשוף להדבקה. זה כבר לא מצחיק.
זה אף פעם לא מצחיק, אבל אתה יודע, כשאתה נגד הפארמה, ביג פארמה שמנהלת את העולם, כמו קצת זקני ציון, שניהלו אז את העולם ועשו רק רוצים להרוויח כסף, ולא מעניין אותם הבריאות שלנו וכו', אז אנשים מוזנים מדברים כאלה, בנוסף עם כל מיני תיאוריות חדשות.
לצערנו יש בשיחות סלון, כשכבר אין מה לדבר, אז מתחילים להגיע לתחתית החבית עם כל מיני תיאוריות קונספירציה מפה ומשם. את צודקת לגמרי. כן, אז...
בכל מקרה, המחלה הזאת היא באמת נעלמה מהארץ וממקומות אחרים, בשנות ה-50, שוב, היה איזה מחקר שאחר כך הסתבר כמזויף, ובאמת שיראה איזשהו חשד לקשר בין אוטיזם לחיסון לחצבת.
מזויף. המחקר הוכח כמזויף.
הבן אדם מבית הרישיון, כל השאר השותפים במחקר הורידו את שמם העיתון המפורסם, לנצט, בצעד חריג ובלתי חוזר על עצמו, הוריד את המאמר הזה מהעיתון, הסתבר ש... הרופא הוא דוקטור ויקפילד, שילם לאנשים כדי שישתתפו במחקר, והוא כביכול הדגים על איזשהו קשר בין החיסון לאוטיזם, ומאז חרדה גדולה, ירידה מאוד ניכרת בהתחסנות ברחבי העולם, והתפרצויות של חצבת.
זה שקר, זה לא נכון.
זה לא נכון, אין קשר. חס וחלילה. באמת היו כל מיני התפרצויות, ובמשנת 2018 התחילו שוב התפרצויות גם בארץ, שהגיעו מהתפרצויות שהתחילו קודם לכן באירופה, בעיקר במזרח אירופה, הרבה מאוד מקרים באוקראינה, באיטליה, במקומות שונים. ובאמת זה הגיע לארץ וגרם להתפרצות מאוד גדולה של מעל 4,000 מקרים קליניים מאז תחילת 2018. וזה בעצם העלה שוב את המודעות לעניין הזה ואת הפעילות. עכשיו, קודם שמענו על הקריסה של טיפות החלב, חלק נובע מזה שבאמת הם באמת היו צריכים להתמודד עם כמות מאוד גדולה של אנשים שלא הגיעו להתחסן ועכשיו הבינו את החשיבות ומגיעים להתחסן. הדבר כזה לא קורה אם בשגרה כולם מקבלים חיסונים.
לרעת החיסונים אני יכול להגיד שזה לא נעים שעושים לתינוק שלך חיסון. זה כואב.
בהחלט.
הוא צועק. אבל זה מצד לא נעים, שני, כן.
אבל צריך לחשוב
לא
על ה...
נכון. על מה שאנחנו מרוויחים מזה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים על הפינה, אתם שואלים הקתדרה למוזיקה, עונה, והנה השאלה של הדר מירוצ'ניק, מיפו, האם אנחנו מכירים חולי פוליו שהפכו למוסיקאים מפורסמים? שלום למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינב, פרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב.
היו מלחינים מפורסמים או מוזיקאים מפורסמים חולי פוליו? מוזיקאים גם, לא רק מלחינים.
מוזיקאים, כן, אנחנו נכון. בענייני מוזיקאים יותר, נכון. אבל גם מלחינים. אז חולי הפוליו המפורסם ביותר בעולם המוזיקה הוא כמובן הכנר יצחק פרלמן.
נכון, שאני אפילו...
יצחק פרלמן, נכון. יליד 1945, בגיל 4, 49, זה חלק מהמגפה הזאת שהייתה בארץ בשנים האלה, חלה במחלת פוליו, משותק עד היום בשתי רגליו, והוא עולה לבמה, תמיד יפה לראות את זה בעזרת זוג הבאים, כשהכינור מוחזק על ידי המנצח, שאיתו הוא מנצח, או הפסנתרן, אז הוא נותן את הקביים למנצח, לוקח את הכינור, מתיישב, זה טקס שלם, מאוד נוגע ללב, אבל פרלמן הפך להיות כנר בעל שם עולמי, ב-58 עוד ילד צעיר מופיע כבר אצל אל סליבן בטלוויזיה האמריקאית, אחר כך קרנגיול, ואחר כך הופך להיות לחלק ממה שאנחנו קוראים המאפיה הישראלית. שעד היום שלטת בעולם המוזיקה הקלאסית, פרלמן, צוקרמן, ברנבוים. הם אלה שממש קרוי שולטים בעולם המוזיקה. אתה אומר בעולם המערבי כינור, אתה אומר פרלמן, הפך להיות לסלבריטי, כשאובמה נבחר לנשיא פעם ראשונה בטקס ההשבעה שלו בוושינגטון, בשדירה הגדולה הזאת, כמובן מי מנגן? פרלמן ביחד עם יו יומה מסמל את אמריקה הליברלית, ארץ הריינבו קואלישן וכו'. בקיצור, איש מדהים וגם מוזיקאי מדהים, והמחלה הזאת לאושרנו הרב פגע רק בחלק גופו התחתון באמת, והידיים מתרוצצות על הכינור בצורה מופלאה. אני רוצה להשמיע לך שלושה קטעים קצרים, כל אחד מהם מסמל קטע אחר מהכישרון האינסופי של אותו פרלמן, חולה הפוליו המפורסם בעולם, אולי, יכול להיות שיש עוד כמה, אני בטוח שהמומחית שלך תגיד. אבל בוא נתחיל עם פרלמן הקלייזמר.
בבקשה.
לא שוכח את המקורות שלו, הוא בן ליוצא פולין, שהגיעו ארצה בשנות ה-30. כשהוא מנגן קלייזמר, אתה מרגיש שזה חלק מהנשמה שלו. בוא נשמע קצת פרלמן קלייזמר.
הכינור, אבל
לא,
באמת...
זה, אנחנו מצטרפים לאיזה אנסמבל
נכון,
של נגני...
נכון, אבל מדהים, ואפילו, זה... אני, טוב, אולי אני ממציא, אבל אני קצת אפילו מזהה את הנגינה שלו, משהו מאוד כזה בטוח בעצמו, והכינור מאוד מאוד זכיר במקרה של הנגינה שלו. מאוד זכיר,
זה די נדיר, כי אתה... כינור זה כינור, אבל בכל זאת, אתה שומע את הציל של פרלמן,
משהו
אתה
יכול כן, להביא אותו, לזהות אותו נכון.
משאר הכנרים. בוא, בצורה הרבה יותר מוג, כמובן מודגשת, זה יהיה בקטעים הנוספים, פה הוא חלק מהאנסמבל גדול, אבל כמו שאמרתי, פרלמן הופך להיות לסלבריטי, ושספילברג מוציא את הסרט לו, רשימת שינדלר, ומזמין מג'ון וויליאמס, מלחין הסרטים הגדול, מוזיקה לסרט הזה, כמובן שאת נעימת הנושא, נותנים לנגן באופן הכי טבעי, ליצחק פרלמן, וזה הופך להיות אחד הקטעים המפורסמים ביותר בתולדות המוזיקה לסרטים. פרלמן מנגן את רשימת שינדלר.
רשימת שינדלר, פרלמן מנגן, ג'ון וויליאמס הלחין, נכון? כן.
נכון.
כן, מדהים.
זה
כן.
הכל נובלטיס כמובן, אבל כשפרלמן עולה לבמה ככנר וירטואוז במוזיקה קלאסית, הוא כמובן שובט ליבנו, וקטע קטן שמעיד על הווירטואוזיות, לא רק על הצליל המאוד מיוחד, אלא גם על היכולות הטכנית המופלאות, הוא מנגן קטע מתוך סיפורי הצוענים של המלחין הספרדי פבלו סרסאטה, אחד מהקטעים הווירטואוזיים המפורסמים לכינור. בוא נשמע איך פרלמן מנגן סרסאטה.
כן, אז אנחנו באמת, כפי שאמרנו, אפשר לזהות את הנגינה שלו. כן. אולי שוב בדיעבד, אבל אפשר לגמרי.
יפה, כן. אבל זה אתה צריך באמת להתמחות בנושא הזה של נגינת כינור.
שוב, אבל... הוא היה חולה פוליו, בואו גם נזכיר באמת למאזינים מדוע אנחנו מקשיבים לו. מה שפגע ברגליו, אבל לא בידיו.
מה שפגע ברגליו, ידיו איכשהו נשארו מופלאות ביכולתם. עכשיו, כשרז ידידנו שולח אותי למסעות חיפושים, רז המפיק שלנו, אני פתאום מגיע לכל מיני זוויות שאפילו לא ידעתי על קיומם. אז התחלתי לחפש חולי פוליו מפורסמים, והגעתי לבן אדם שנולד בדיוק בשנה שבה נולד גם פרלמן, 1945, והוא גם כן חלה בפוליו ב-51, בזמן המגפה הגדולה שפרצה באמריקה. והבחור הזה, שמו ניל יאנג, שהפך להיות יותר מאוחר, זמר מפורסם, זמר קאנטרי ורוק, וביחד איתו גם ג'וני מיטשל חלתה במחלה הזאת, באותו זמן בדיוק. עכשיו הם, לאושרנו הרב, בניגוד לפרלמן, החלימו החלמה מלאה לפי דעתי, אלא אם כן אני טועה, והפכו להיות אנשים שעומדים במרכז העשייה המוזיקלית של הפופ, רוק, קאנטרי, וסטרן בעולם המוזיקה. אז בוא נשמע, כדי להראות שגם אפשר להירפא מהמחלה, אף על פי שקיבלת אותה ב-51 בזמן המגפה הגדולה באמריקה, את ניל יאנג, שר אחד משירי המפורסמים, Heart of Gold, I want to live, I want to give, I've been a miner for a heart of gold, מחפש כל חייו את לב הזהב. ניל יאנג, חולה שהחלים.
נכון, אגב, שלא בכל המקרים אנשים משתתקים מהנגיף, נכון? אני אנצל את הנוכחות של דוקטור גליה ברקאי. זאת אומרת, אפשר גם ללכות במחלה, יש כאלה שנפגעים, אני יודע שברגל למשל, אבל כן מסוגלים ללכת.
אז כמו כל מחלה, יש דרגות שונות של מחלה. וכמו שאמרתי קודם, 95% מהאנשים בכלל לא חווים שום דבר מהמחלה, בעצם בריאים לגמרי. 5% חווים מחלה כלשהי, ורק 1% עד חצי אחוז, נשארים עם שיתוק, אבל הם כן נשארים עם שיתוק, ואז יכולים להיות סיבוכים.
טוב, אנחנו, וואו, אבל כן יש כאלה, כפי שאמרת, באמת, כן. למרות ששוב, אנחנו גם באחוזים
כאלה. לפעמים השיתוק משתפר קצת בחודשים ולפעמים, הראשונים.
ולפעמים הוא מתדרדר?
אז זהו, אז בחודשים הראשונים לפעמים יש שיפור מסוים, ואז זה נתקע. ואז יכול להיות סיבוך שמופיע הרבה יותר מאוחר.
טוב, אנחנו נדבר על זה מיד, כשנסיים את ה... האזנה לפרופסור משה זורמן.
טוב, אז בוא נסיים, כן. במשהו מאוד כזה אפ-פיד ואופטימי. נכה, אבל אני לא משוכנע שהוא דווקא נכה מפוליו, אבל הוא כל כך מפורסם זאת המוזיקה שאמרתי יאללה בוא נכניס לו לפינה הזאת. קוראים לו פורגי, הוא הגיבור של האופרה המפורסמת של ג'ורג' ורשין, פורגי ובס, נכה שנעזר בזוג קביים, הוא מתקין עצמו עגלה, הוא מתאהב בבס היפה שהופכת להיות מסוס חייו. כשהוא נידון למאסר על פשע שהוא לא ביצע, הוא חוזר לכפר, אחר כך מגלה שבס ברחה לניו יורק עם סוחר הסמים המקומי, ובסצנה האחרונה אליה אני מוביל אתכם, הוא זורק את זוג הקביים ושר ספיריטואל שחור, ובעזרת המוזיקה הוא איכשהו מתחיל ללכת לחפש שוב את אהובתו, ושר Oh Lord, I'm on my way, אחד הקטעים הכי מפורסמים בתולדות המוזיקה מתוך פורגי אנד בס, פה בגרסה מאוד מיוחדת של ריד'ם אנד בלוז עם ריי צ'רלס הזמר השחור העיוור, ככה שאנחנו מפגישים פה את כל הנכויות, אבל יוצרים עולם מיוחד ונפלא. Okay. Oh Lord, I'm on my way, מתוך אנחנו... פורגי ובס.
נשמע את זה ונודה לך. מלחין המנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינה, פרופסור משה זורמן. תודה לך, בואו נשמע. וואו, אנחנו, טוב, דיברנו על נגנים שלקו בפוליו, מחלה שהייתה מאוד נפוצה, כפי שאמרנו. היו עוד אנשים,
כן,
סלבריטאים.
זוכר ששאלת אותי קודם אם הייתי קונה ציור של רובוט, אז זה אולי לא, אבל כן הייתי קונה ציור של ציירת שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה פרידה קאלו.
אז זה לא עניין של כסף, את עשירה ויש לך מיליארדים.
עלית עליי.
יש, יופי, זהו.
אז פרידה קאלו, שהיא גם ציירת מפורסמת שאני מאוד אוהבת באופן אישי, היא גם חלתה בפוליו בגיל 6, ומאז נשארה עם נכות.
לא ידעתי שהיא הייתה חולה בפוליו, אוקיי.
אז קודם כל היא נשארה עם רגל קצרה וקצת צולעת, אחר כך גם הייתה לה תאונת דרכים, ואז היא נשארה בעצם הרבה יותר מוגבלת, ועם כאבי גב, כל החיים שלה היא סבלה מכאבים, חלק מהאומנות שלה בא לידי ביטוי. בגלל הכאבים שהיא סבלה מהם, כן, נכתב הרבה על הכאב של פרידה קלו, הפיזי. אבל אני חושבת שחלק ממה שהיא סבלה בו באחרית ימיה, החמרה, הייתה מרותקת למיטה, הכינו לה מין מיטה מיוחד כזאת שהיו מניעים אותה עליה, ושם היא הייתה ממשיכה לצייר. חלק נובע מסיבוך של פוליו. הסיבוך הזה שקורה אחרי 25-30 שנה, נקרא פוסט-פוליו סינדרום, ובעצם זה איזשהו סיבוך שלוקים בו בין 25% עד 30% מהחולים.
וואו, לא מעט.
והוא פתאום מתבטא באיזושהי החמרה של הנכות והחמרה בכאבים. לא בדיוק ברור למה זה קורה. חושבים שבגלל שכל השרירים שצריכים לעבוד יותר קשה, השרירים הקומפנסטוריים שעובדים קשה כל החיים,
שמפצים
על השיתוק, באיזשהו שלב מתעייפים, ואז יש החמרה במצב, ובעצם אין לנו טיפול טוב לדבר הזה עד היום. אני לא יודעת אם זה היה ברור, אבל לפוליו אין טיפול לנגיף הזה. יש כל מיני תרופות ניסיוניות שאף אחת מהן עוד לא הוכחה כיעילה קלינית, אבל אין טיפול לפוליו.
לכן עדיף להתחסן כמובן ולמנוע את זה לפני
שזה. אין בכלל ספק שחובה להתחסן. כמו שראינו ממחלות אחרות, כשמפסיקים להתחסן, המחלות האלה מרימות את הראש.
שכנעת אותי, למרות שזה נשמע מאוד הגיוני, שצריך להתחסן כשיש חיסון למחלות כאלה. אבל מדהים שיש באמת סינדרום כזה של כאבים מאוחרים ואולי גם החמרה
בשיתוק
של הדבר הזה. טוב, אנחנו כמובן שמחים לדבר על זו מחלה מרתקת ונגיף מרתק, אבל ובכלל אנחנו שומעים על נגיפים לא בכך בהקשרים שליליים, לעתים אנחנו מנצים נגיפים למשל להכניס לנו כל מיני חומרים פנימה במסגרת כל הרפואה הממש מודרנית שלנו, אבל זה היה מרתק ואנחנו שוב נוציא מכאן שורה תחתונה, להתחסן נגד כל המחלות שאפשר למגר אותן, נכון?
חד משמעית להתחסן.
עדיף להיות מחוסן ולא חולה במחלה, מאשר חולה במחלה, נכון?
נכון, מדינת ישראל היא אחת מהמדינות שיש בה תוכנית.
עדיף להיות לא חולה, כן.
יפה, עשיר ולא חולה.
כן, עדיף. אז אם אפשר, לפחות העשיר, לא יודעים, יפה, לא משנה, אבל לפחות מחוסן. טוב, אנחנו מודים מעומק הלב למי שהייתה כאן שעתיים מרתקות, דוקטור גליה ברקאי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, תודה רבה שהגעת לכאן, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, שיהיה לכם יום נעים ושקט.